ערב טוב, סוף סוף זכינו להגיע לראות את המדרשייה המדוברת. אנחנו נעשה שיעור אולי כבקשתכם. יש לכם איזה נושא שאתם רוצות ככה להתמקד בו? לא שמעתי.
זיווגים.
כולם בדאגה להזדווג, להיות ברוך השם. אוקיי, יפה מאוד. זה מה שהגמרא במסכת קידושין אומרת. שהעיקר מהותה של האישה, שהיא רוצה כבר להתחתן, להקים בית, אף על פי שהגבר מצווה להביא ילדים, בכל זאת אנשים יותר מראות עניין. מעניין. אולי בגלל שיש כלל ביהדות, שמי שמצווה, יש לו התנגדות גדולה. ומי שלא, אז הולך לו קל. למשל, אני רואה הרבה פעמים שאני בא נגיד לומר לעשות הרצאה ליהודים, מכניסים את זה באינטרנט, בוויבסייט, ואת מי זה מחזיר בתשובה? את הגויים. קבל טלפונים מוירג'יניה, מדייטונה ביץ', מ-LA. גויים רואים את זה כי זה בהרצאות באנגלית. כן, הנה היום היה לי עכשיו איזה גויה, שההורים שלה באו מפורטוריקו וזה, והיא פתאום ראתה את האימות. היה סיפור, נו, בקיצור היא כבר רוצה להתגייר. הרצאה אחת רוצה להתגייר. אבל אצלנו זה הולך קשה, קשה מאוד. בכל אופן, אני רוצה לדבר על כמה עניינים חשובים. אני יודע שחיים במקום ביחד, למרות שהמקום הזה יפה מאוד, ארוך השם וגדול ומרווח, בכל אופן, זה לא קל לחיות הרבה אנשים ביחד. ואחד הדברים שהרבה לא יודעים, גם בישיבה לבנים, גם בישיבה לבנות, כולם חושבים שהקדוש ברוך הוא בודק אותי בצניעות, בשמירת שבת, בכשרות, בברכות, בקריאת התהילים, בתפילה. ברור, זה ברור, זה כל אדם, אפילו גויים, גם הקדוש ברוך הוא בוחן אותם בהתנהגות היומיומית שלהם. גוי שמתפלל להשם, הוא כשלעצמו עושה מצווה, מדבר עם בורא עולם. גוי ששומר שבע מצוות בני נוח, השם בוחן אותו בזה. אבל יש דברים הרבה מעבר לזה. הדברים הסטנדרטיים שיהודים או גויים או גברים או נשים חייבים בהם, זה ברור לכולנו שצריכים לעשות. למשל, אף אחד פה אין לה ספק אם היא צריכה לשמור שבת או לא. אף אחד פה, אם כן אז תעצרו אותי, זה כל העניין. אף אחד פה אין לה ספק שהיא צריכה להקפיד מאוד בצניעות. למרות שלעניות דעתי, לפי מה שאני רואה, אף בחורה כמעט היום לא יודעת מה זה צניעות בכלל. לדעתי, לפי מה שאני רואה, בכל מקום שאני הולך, בודדות הן הבחורות שבאמת יודעות הלכות צניעות. לפעמים הרבה בחורות מנסות להשתדל לראות צנועות, אז הן מבינות שצריך שרבולים ארוכים, ואני יודע מה, וג'קט, וחצאית רחבה, הן מבינות, אבל הן לא ממש יודעות את ההלכות של הצניעות. והבעיה בהלכות צניעות, שהבדל קטן הורס הכל. הבדל קטן, כי או שזה צנוע או שלא. למשל, אני אתן לכם דוגמה. אחת לבשה סוודר מאוד רחב, הכל טוב ויפה. אבל היא לא ידעה, למשל, שאסור שיהיה כתוב I love New York על החזה, למשל. היא לא ידעה, כי זה מושך תשומת לב של עיניים של אנשים. טבע האדם, כל אדם, גבר, אישה, כל פעם שיש משהו כתוב, באופן טבעי, המוח שלו מתביית על הדבר הזה. כל מקום שתלך, נאמר, יש קיר חלק, פתאום תהיה איזה כתובית, באופן טבעי כולם מסתכלים. אז לכן התפקיד של האישה במסגרת הצניעות, ההרצאה היום הנושא הוא לא צניעות, יש לי כבר הרצאות על צניעות, מי שרוצה אני יכול לתת לכם, יש לי כאן גם באוטו כמה הרצאות, אתם יכולות להקשיב לזה, אבל באופן כללי, ככה אם כבר כיוון שהזכרנו את זה, אז בצניעות צריך מאוד מאוד ללמוד את הדינים מאלף עטף, כי אם רק יודעים 80%, לפעמים זה הורס הכל. ה-20% שלא יודעים שזה ממש דברים טיפשיים, לפעמים ממש דברים טיפשיים, למשל היא כבר קנתה חולצה מסוימת, אבל היא לא ידעה שיש חולצות שהן שקופות ואסור, אז כבר הכל נהרס. או למשל חצאית, עוד קצת, עוד אינץ' מכל צד זה קשר, פחות ולא קשר בכלל, חבל, זה כמעט כמו מכנסיים. דברים קטנים שהם הבדל עצום. עכשיו תראו, אני יודע שטבע בעלי התשובה ואלה שמתחזקים, שיש איזה קו אדום שכבר ברגע שחוצים את הקו הזה איתם, הם מתחילים להתעצבן. אוף, הגזמת, הוא פנאטים, הרבנית, הרב, הוא פנאט, זה פנאט, זה קיצוני, זה יותר מדי מפחיד, זה יותר מדי מגזים. בסדר, טבע האדם, האדם לא אוהב שאומרים לו מה לעשות. בדרך כלל אדם בתוך תוכו הוא מכיר באמת, רק לא תמיד הוא מוכן להודות כלפי חוץ. ולפעמים הוא גם טועה, הוא באמת חושב שזה מוגזם. אבל אנחנו צריכים להבין דבר אחד. לא בכל דבר בעולם אנחנו נדע את האמת בעולם הזה. לא בכל דבר. אבל דבר אחד בטוח וברור לכולנו, שזה מגיע להוראות של בורא עולם, חייבים לבצע את ההוראות ב-100%, לא ב-99%. נכון ש-99% זה טוב, בטח שזה עדיף מ-0, כן? או מ-20, ברור. אבל אם זה כבר הוראות מבורא עולם, מי שחכם צריך להתמקד וללמוד טוב טוב את ההוראות כדי לעשות אותן ב-100%. כי 199% לא ידמו זה לזה, זה לא אותו דבר. זה דבר רק קצת לתשומת לב. עכשיו בואו רגע נתמקד בקצת דברים שרציתי יותר לדבר עליהם. כולנו פה מבינים שצריכים לשמור שבת וצניעות ולשון הרע ותפילה, דיברנו על זה. אבל יש הרבה דברים שהאדם נבחן בהם לא פחות ולפעמים גם יותר. למשל, אדם גר בדרמטורי, בפנימיה, בישיבה למשל. אז הוא בא, נכנס לחדר שלו, הוא רואה מישהו יושב לו על המיטה, מתעצבן. במיוחד שהוא כבר העיר לו כמה פעמים, אל תשב לי על הסדין, אל תשב לי על המיטה, אני לא אוהב. השאלה שלנו היא כזו, הרבה פעמים אנחנו מתעצבנים על דברים קטנים שאנשים עושים לנו. אחד הזיז את השמפו מהמקום, אחד ביקשנו ממנו לשים את זה פה, אז הוא שם את זה במקום אחר. דברים קטנים שמאוד מעצבנים. אחד שם בקבוק קוקה קולה במקרר ושם פרייבט, נא לו לגעת, ומישהו היה מאוד צמא, לא יכול היה להתאפק, אז הוא שתה לו מזה איזה כוס. דברים שקורים הרבה בישיבות, לבנים ולבנות. והשאלה הראשונה שמתבקשת היא, לפני שאתה מתקיף את אותו אדם, האם עצרת לבדוק שאתה יותר טוב ממנו לפני שאתה מתקיף אותו? אם אתה יותר טוב ממנו, באמת אתה לא עושה את הדברים האלה, אתה לא יושב לאף אחד על המיטה, אתה לא נוגע לאף אחד בלי רשות, אתה קפדן, אתה הגון, אתה ישר. אם אתה באמת כזה, עדיין אסור לך להתקיף אדם במיוחד ליד אחרים. ולכל דבר יש דרך, ואם אתה עושה את זה לא בדרך המקובלת, לא רק שזה לא מצווה, זה היה מעבירה. קל וחומר 1,000 פעמים, אם אתה יותר גרוע, או אתה אותו דבר. עכשיו, ברוב המקרים, אם תבדקו, כל מה שמפריע לאדם על אחרים, הוא לפחות אותו דבר בדבר הזה, אם לא הרבה יותר גרוע, ברוב המקרים. נכון שיש מצבים שאתה יותר טוב מהבן אדם הזה בדבר מסוים. למשל, אתה מקפיד לא לדבר לשון הרע. מאוד מקפיד, משתדל, מתאמץ. ומישהו אחר מאוד מדבר לשון הרע כל הזמן. אז אם אתה מעיר לו, נכון, זה לא אומר שאתה כמוהו. אבל ברוב המצבים, תראו שמה שמפריע לנו אצל אחרים, זה בדיוק אנחנו. ואז מה הבעיה? כי כתוב בתורה, וגם בגמרא הרבה פעמים בהרבה מקומות, לפני שאתה מעיר לאחרים, אתה צריך לבדוק את עצמך בדבר הזה. כי אם אתה מטיף לאחרים, זה מה שנקרא נאה דורש, נאה מקיים. אתה חייב לקיים. עכשיו אני אגיד לכם, תראו, אני בטוח, אני לא מכיר את המדרשייה הזאת, אני פעם ראשונה נמצא כאן, אבל אני בטוח שמאז שנפתחה המדרשייה היו פה כמה ויכוחים. בטוח. לא היו אף פעם? אף פעם אין. בכל זאת אני עדיין משוכנע שהיו. ואני בטוח שגם חלק מהוויכוחים גרמו ככה מה שנקרא לקצרים בין חלק מהאנשים. ולצערי אני גם בטוח שזה לא הוויכוחים האחרונים, יהיו עוד ויכוחים, כי זה טבע האדם. אבל דבר אחד צריכים להבין, תדע לך דבר אחד, הקדוש ברוך הוא בוחן אותך במצב הזה בחייך, כל אחת ואחת פה, בדברים שאתם לא חושבות. בואו נראה, נעשה סדר במה כל אחת מכם נבחנת בשמיים יום יום. קודם כל, השכמת שחרית. איך היא מתחילה את היום? הרי בבוקר יש לחץ, יש מקלחת, צחצח שיניים, לא יודע כמה מקלחות יש כאן שירותים. יש לחץ בבוקר, אחד מפריע לשני, אחד קם מוקדם מדי, השני קצת יותר מאוחר, חלק הלכו לישון מאוחר, אז הם מפריעים לאלה שישנו קצת יותר מוקדם, אחת רוצה לשמוע מוסיקה, השנייה לא, אחד רוצה לעשן, השני לא. תמיד יש את הבעיות האלה. עיקר הניסיון של האדם שהוא חי בסביבה עם אנשים זה בין אדם לחברו. כרגע כל אחת מכם היא לכמה חודשים כאן, אולי לכמה שבועות וזהו. לא נשארים כאן לשנים. רובכם כבר סביר להניח שעד כמה הרצאות הבאות שיהיו כבר תהיו נשואות. סביר להניח. החוכמה היא להגיע לנישואים מוכנות. זה הנקודה. כי הרבה מגיעות לנישואים לא מוכנות, ואז הבעיות הרבה יותר קשות לתקן. כי כבר שאישה היא במסגרת של נישואים, זה בעיה. למה? כי זה יותר מחייב. פה היא לא מרגישה שהיא צריכה לתת דין וחשבון. לא נוח לה, היא קמה והולכת. יש לה את אבא ואמא, היא הולכת. מזכירה דירה, סוחרת דירה, והולכת. שגרה כבר עם גבר, זה מחויבות, זה לא צחוק. גמרנו, אין איפה להחביא מתחת לשטיח. זה צריכים להתמודד עם הבעיות. החוכמה היא לתקן לפני הניסויים. חוץ מזה, הגמרא מבטיחה לנו דבר מאוד מעניין. מזווגים לו לאדם זיווג לפי מעשיו. זה כלל ברזל ביהדות. כמה שכל אחת מכם תעבוד על המידות שלה, הגאון מווילנה אמר, תיקון המידות זה כל האדם. משפט אחד, זה כל תכלית החיים. יודעים את זה היה גאון מווילנה, כן? גאון מווילנה, אומרים עליו שהוא כתב את התורה משמאל לימין, בזיכרון, את כל התורה. 304,805 אותיות. אתם מכירות איזה מישהו היום בעולם שיכול לכתוב פרק אחד מהתורה משמאל לימין, בזיכרון? אולי אוטיסטים, כן. אוטיסט, כן. אוטיסט אין בעיה, הוא לא בניסיון, הוא לא בבחירה. המוח של אוטיסט זה המצב של המוח שלנו, מה שנקרא סאב-קאנצ'ס. למשל, אדם אצלנו, נכון? יהודי. אם עכשיו ישאלו את היהודי, אתה יכול להגיד לי את כל המספרי טלפון ששמעת כל החיים שלך בעל פה? הוא יצחק. יגיד, מה אתה מבלבל? אני לא זוכר את המספר טלפון שאמרו לי לפני 10 דקות, אני לא זוכר. אתה רוצה שאני אגיד לך את כל המספרים? אבל אם יאפנטו אותו, הוא יגיד את כל המספרים של כל החיים. מה אמרו לו לפני שנה, לפני 5 שנים, לפני 10 שנים, איך הוא יודע? הרי שדיברו איתו, הוא לא ידע. שהוא מאופנט, הוא כן יודע. בדיוק. כמו שבמחשב יש סטורג' ששולחים לשם לאחסן דברים, או שיש הארד דרייב או הארד חיצוני שמעבירים לשם את כל האינפורמציה, ככה המוח של האדם עובד. המוח של האדם עובד שכל מה ששמעת וראית בחייך מוקלט. לכן זה האיסור החמור שהיהדות אוסרת לראות דברים שאסור לראות. כי האדם חושב, נו ראיתי, התגריתי, עשיתי עבירה, 5 דקות, נגמר. שכחנו מזה, מה, מחר מי זוכר את זה? זה מוקלט, הכל רשום. הכל אצלך רשום, שלא לדבר כבר בשמיים. אצלך הכל מוקלט. זה דבר אחד. עכשיו, למשל, האדם, כל מה שהוא רואה בחיים שלו, כל דבר שהוא רואה על הרצפה, כל אבן, כל גרגיר של חול, כל נייר, כל לכלוך, כל כתובת שהוא ראה בכל מקום שהוא הלך בחיים שלו, הכל מוקלט. מה הראיה? נתתי פעם דוגמה. אם אדם עכשיו הולך ברחוב, נגיד שעה הוא הלך ברחוב, הגיע, נכנס לבית, אשתו אומרת לו, היא אומרת לו, אתה יכול להגיד לי מה ראית בדרך שהלכת? אומר לה לא. אחרי 10 דקות היא צריכה מסמר. אז היא אומרת, אתה יודע איפה יש מסמר? אומר, או, ראיתי מסמר בדרך. ששאלו אותו, תגיד מה ראית, הוא ודאי לא ראה מסמר, כן? שהוא הלך, הוא שם לב למסמר? שאלו אותו 100 פעם, הוא לא יגיד, מה, לא ראיתי שום מסמר. פתאום שהיא אמרה שהיא רואה מסמר, פתאום הוא זוכר איפה בדיוק הוא ראה את המסמר, מה קרה? קודם הוא לא יכול היה להגיד מה הוא ראה. ברגע שאמרו משהו שהוא צריך אותו, המוח מיד שלף מהמגירה את המסמר והכניס לו אותו לפרונט. ראית המסמר במקום כך וכך, לך תביא אותו. רד למטה, תחפש אותו. מה, איך זה? אנחנו רואים שזה ככה עובד. כל, זה נקרא סאב-קאנצ'ס של האדם. עכשיו, כל פעולה ופעולה של האדם, כמו שאמרתי, נרשמת. עכשיו, בואו רגע נעשה קצת סדר בדברים. למשל, הגאון מווילנה, הוא אמר שתיקון המידות זה כל תכלית החיים. בגלל זה נתנו לנו תורה, בגלל זה היה מעמד הר סיני, לכן יש לנו בחירה חופשית ואנחנו שונים מהבהמות. הרי אם לא היה התורה והבחירה והנשמה, במה אנחנו שונים מהבעלי חיים? בעלי חיים עדיפים עלינו. יש להם את כל היתרונות. חזקים, מהירים, יכולים לעשות דברים שאנחנו לא יכולים לחלום עליהם. ומה אנחנו רואים? שבתורה אומרת, מותר האדם מן הבהמה עין. יש לאדם שום יתרון על החיות, מלבד דבר אחד, מלבד הנשמה התאורה, שהיא עתידה ליתן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. למה היא עתידה לתן דין וחשבון? מסיבה אחת פשוטה, כיוון שיש לה בחירה. ואם יש לך בחירה, אתה יכול לעלות או לרדת. ואם אין לך בחירה, אתה לא יכול לזוז, אתה כמו רובוט. עכשיו תראו, אם אתה לא יכול להתגבר על הכעס שלך, על הקנאה שלך, על התאוות שלך, על הרדיפת כבוד שלך, על השתלטנות שלך, על הקמצנות שלך, על העצלות שבך, כל החיים שלך היו בזבוז זמן. איי, אבל אני יודע את כל התורה בעל פה. אני יכול לדקלם לך את כל המשניות, את כל הגמרא, על זה נאמר חמור נושא ספרים. עכשיו, אישה, במילא היא לא מצווה ללמוד, לא גמרא, לא משנה, לא את שולחן ערוך היא צריכה לדעת בעל פה. יש לה הלכות שהיא צריכה לדעת, כן? ונכון שזה גם כן לוקח כמה שנים לאישה להיות תלמידה חכמה. צריכה לדעת את כל הלכות הכשרות, הלכות ברכות, הלכות שבת, הלכות מטבח, הכשרת מטבחים, כל מיני דברים שקורים במטבח, הלכות צניעות, הלכות דרך ארץ, חינוך ילדים, בין בעל לאישה, יש מספיק לאישה ללמוד, תאמינו לי. צריך אוניברסיטה בשביל זה. אני בכלל מתפלא, אחד היום לא עשו אוניברסיטה להכנה לנישואים. הרי זה הדבר הכי קשה בחיים. זה יותר קשה מלהיות דוקטורית, זה יותר קשה מלהיות עורכת דין, להתכונן לחיים, להיות אישה, להיות אימא, לנהל בית, לטפל ב... הרי אישה היא גם בבית, היא גם מנהלת חשבונות. היא גם אימא, היא גם מטפלת, היא גם מבשלת, היא גם פסיכולוגית. יש לה הרבה מקצועות בבית. אנשים חושבים היום להתחתן, זה רק להתחתן, להביא ילדים ולהשגיח עליהם שלא יקפצו לרחוב. מה פתאום? יש כל כך הרבה תחומים באימהות, ולצערי הרב, הבנות נכנסות לנישואים ואין להם בכלל מושג מה זה. ויש להם הרבה משברים. הסיבה שיש... לאו דווקא אם היא מתחתנת עם אברך או מישהו שלומד בישיבה. עד רבה, שם המשברים הם הרבה יותר קטנים. אם היא מתחתנת עם אחד שהוא רוב הזמן כמעט ולא רואים אותו, שהוא עובד, הוא בא מורחב, הוא נרדם לה על הספה, פיזית וככה, זה הרבה יותר גרוע. וגם אין מה לדבר איתו כל כך, כי הוא לא יודע תורה, כי מסכן הוא עסוק כל הזמן בלעבוד. אז ממילא המשברים בבית הם הרבה יותר קשים. לכן צריך לזה פסיכולוגיה לא קטנה. בכל מקרה, רבותיי, אני רוצה שיהיה ברור דבר אחד. מי שמכם עד היום חשבה שכל המטרה של החזרה בתשובה ושמירת המצוות זה רק להיות, להתלבש כמו שצריך, לשמור שבת ואת כל ההלכות היומיומיות, היא צודקת, אבל יש עוד הרבה מעבר לזה. ועיקר הניסיון שברגע שהקדוש ברוך הוא שם אדם עם קבוצה של אנשים, למשל בבית סוהר, יום אחד הקדוש ברוך הוא לוקח אדם, עשיר, איזה בעל חברה, שתפסו אותו על העלמת מיסים למשל. מכניסים אותו שנתיים, שלוש לבית הסוהר, שהוא יהיה עם קבוצה של אנשים. מה רצון הבורא ממנו? מה הכניס אותו לשם? הוא יכול לתת לו עונש אחר, יכול לתת לו סרטן, שישכב בבית חולים לבד בחדר. שלוש שנים, וירפא אותו, אותו דבר. ישכב בבית חולים שלוש שנים. מאשר יהיה עם כל מיני אגואים, כל מיני רוצחים, כל מיני אנשים מסביבו, לא יודע איך זה עובד, אבל... לכל דבר יש את התכלית שלו. שהקדוש ברוך הוא רצה שהאדם הזה יעמוד עכשיו בתקופה הזאת, שנה, שנתיים, עשר, לא יודע כמה. אותו דבר, הקדוש ברוך הוא מגלגל אדם לגור בדירה עם כמה אנשים. אז אמרתי, קודם כל יש הלכות שבינו לבין חברו. עכשיו תראו דבר שהרבה לא יודעים. לכאורה, מה יותר חמור? עבירות שבין אדם למקום או בין אדם לחברו?
בין אדם לחברו.
אתן בטוחות?
כן.
למה? איך אתן יודעות? לפי מה שמעתי, לפי מה קובעים את חומרת העבירה? לפי כמה קל לרצות את זה שחטאת לו, למשל, או הקדוש ברוך הוא או החבר, או לפי גודל העונש? מה לדעתכם? לפי מה? מה הקריטריון לקבוע איזה עבירה יותר חמורה?
יותר
רצוי. מה אתם אומרות?
לדעתי
גודל העונש. גודל העונש. מי לא מסכים איתה? אני. מה את אומרת? לפי גודל הקושי לרצות את האדם? עכשיו אני אשאל אותך שאלה כדי להוכיח לך שהיא צודקת. אני אשאל אותך שאלה. נאמר שהתורה מחייבת שאדם שחטא לחברו, הוא צריך לבקש ממנו מחילה שלוש פעמים. שלוש פעמים הוא בא מבקש סליחה. סילק אותו, בא עוד פעם, סילק אותו, בא עוד פעם, סילק אותו, פעם רביעית הוא לא מחויב לבוא, עשיתי את שלי. אם זה היה הרב שלו, נאמר, או אחד שהוא כפוי טובה אליו, או שהוא לא מעריך שעשה בשבילו, נו, אז כתוב עד אלף פעמים הוא חייב לבקש ממנו מחילה. אבל חוץ מהרב שלו, שלוש פעמים מספיק. עכשיו בוא נאמר שבאת לאדם 20 פעמים, ביקשת ממנו מחילה על משהו שפגעת בו 20 פעמים, הוא לא מוכן למחול לך. אתה לא צריך בכלל את המחילה שלו. אפילו אחרי הפעם השלישית, נמחל לך, כי עשית את שלך, ביקשת סליחה, השם רע, אתה נקי, נגמר, לא רוצה, מה אני יכול לעשות? לא יכול לקפות עליו למחול. אז לכאורה זה קל מאוד. קל מאוד לבקש מחילה. אם גנבת כסף, אתה חייב להחזיר את הכסף. לא מספיק לבקש סליחה. חייבים להחזיר את הכסף. אם אתה לא מחזיר את הכסף, לא יכולה להיות מחילה. אין, יש לך שתי בעיות, אחת עם הבורא ואחד איתו. וגם אחרי שהחזרת את הכסף, אתה עדיין חייב לבקש מחילה על העוגמת נפש, שזה חוץ מהכסף. גם כשנגיד ציירת אדם חודש, שהוא חיכה לך כסף וטלפן ורדף אחריך ולא שילמת, כן שילמת, בסוף שילמת. אבל מה עם כל העוגמת נפש? מה עם הצער? מה עם זה שלא ישן טוב בלילה בגללך? מה עם הכאבים בחזה שהיה לו בגללך? מה עם כל הדמעות שהוא הוריד בלילה בגללך? מה עם המריבות שהיו עם אשתו בגללך, כי לא היה להם כסף בבית, או כל מיני תגובות שרשרת שקרו מזה, מה עם כל זה? צריך לבקש על זה מחילה, ומאוד קשה גם למחול על הדברים האלה. מי שגוזל את ממון חברו, זה כאילו נוטל את נפשו. לכן ביהדות קוראים לכסף דמים. להראות לך שאם אתה גונב כסף מאדם, בעצם רצחת חלק מהנפש שלו. זה גובל ברצח, זה לא דבר פשוט בכלל בכלל. אחרי זה, הדברים האלה צריכים להיזהר מהם, במיוחד שגרים אנשים ביחד, לפעמים כבר מניחים לא אכפת לו, אכפת לו שאני משתמשת לה בשמפו פעם ביום יומיים, ביג דיל, מה ביג דיל? הקדוש ברוך הוא מסתכל על הדברים האלה בזכוכית מגדלת בחומרה רבה, לפעמים הרבה יותר ממה שהאדם משער. כמובן זה תלוי גם מי האדם, תלוי איפה הוא גדל, תלוי מה הרמה השכלית שלו, תלוי מה הרמה הדתית שלו. כל זה הקדוש ברוך הוא מביא בחשבון שהוא מתבונן על כל אדם ואדם. למשל, גם אישה, לא כל אישה לא צנועה יש לה את אותו עונש. תלוי ביופי שלה, תלוי בגוף שלה, תלוי איפה היא גדלה, תלוי מה הרקע שלה, תלוי איזה בתי ספר היא הייתה. למשל, אחת שגדלה במקומות כמו בני ברק וירושלים וראתה רבניות קדושות וטהורות וצנועות ואימא שלה ודודה שלה וירדה מהדרך, האבון שלה הרבה יותר גדול מאחת שגדלה בדיזנגוף או באיזה קיבוץ ששם כולם ערומים. זה ברור הרי. למשל, אדם שאבא שלו היה האדם הכי ישר במדינה, כולם יודעים שאבא שלו הוא ישר כמו סרגל והוא נהיה גנב, עונשו הרבה יותר חמור מאחד שגדל בן של איזה אחד שהוא כבר ממלא כל התקשורת יודעים שהוא גנב מספר אחד במדינה, כן? דברים ברורים. אדם שגדל בלי הורים, בית שבור, מריבות, מכות, כללות, צרות, משטרה בבית כל חודש, לעומת אדם שגדל בבית עם הרמוניה ושלווה, אין להם, לעולם לא יהיה להם את אותו עונש על אף עבירה לשניים האלה. זה הקדוש ברוך הוא מבין את מצבו יותר משל השני. השני אין לו שום סיבה, סתם.
אבל הקדוש ברוך הוא זה שבנה לו את החיים לשניהם.
נכון.
אז
בגלל זה הוא מקל איתו. בגלל שהוא נתן לו ניסיון קשה מאוד לגדול בבית שבור, בסביבה לא טובה, שהאדם הזה עושה עבירה מסוימת, עונשו פחות חמור מזה שגדל, כמו שאמרתי, בבני ברק או בירושלים. אבל אף על פי כן, שורה תחתונה, בסופו של דבר, כשאדם עושה תשובה, בין באבון היה יותר גדול או פחות גדול, בסופו של דבר שעשה תשובה הכל נמחל. אז ממילא מיישרים קו, מגיעים למצב של אפס. עכשיו, למשל, ניתן עוד כמה דוגמאות. אחרי שביקשת מחילה שלוש פעמים מהאדם, בעצם נמחל לך. לעומת זאת, אדם שחילל שבת, איך עושים תשובה על חילול שבת? מי יודעת פה? קודם כל, מה העונש של חילול שבת?
חילה.
סקילה. סקילה מתוך ארבע מיטות בית דין, זה העונש הכי חמור. האם באמת העונש העיקרי זה סקילה או שיש מעבר לזה?
לא,
במבושת,
כי כולם
נהם. אז רגע, לא, אמרת משהו שהוא נכון, האמת לא חשבתי על זה, אבל צודקת. יש בזה בושה גדולה, שמלבישים אדם במין סדין כזה, או כזה חצי עירום, מעלים אותו על איזה גבעה, וכולם עומדים בצד מוכנים עם אבנים ביד, שאחרי שזורקים אותו מלמעלה ומגלגלים עליו סלע ענק, אם עדיין עוד הוא נשאר בחיים, אז זורקים עליו את האבנים. דבר נורא זה, זה השפלה שאין דוגמתה. יש כבר לא לדבר על הכאבים ועל כל הסבל, אבל זה באמת לא עיקר העונש. זה החלק העצוב בסיפור. זה העונש הזה, נגיד שעה, כל כולו לוקח שעה. הרי מה אנחנו אומרים? אנחנו עושים קידוש, נכון? אתם עושים קידוש בשבת. שמחזיקים את הכוס, מה אומרים? לפני שמברכים בורא פרי הגפן, לפחות הספרדים, מה אומרים? מה אומרים? סברי מרנן, נכון? שאלתם את עצמכם מה זה הסברי מרנן הזה? מה, מדקלמות ככה? זהו, מה שלימדו אתכם, אתם אומרות אמן?
רק כתוב בסידור.
או, אז בואו אני אגיד לכם משהו. בזמנם, תודה רבה על הקפה, מצוין. בזמן ה... בסדר גמור. בזמן התורה, אתם יודעים, כתוב, אתמול קראנו בפרשה, פרשת במשפטים, כתוב שם ככה: מעת מזבחי תיקחנו למות. מי שחייב מיתת בית דין, שיתחייב מוות, כתוב בתורה: מעת מזבחי תיקחנו למות. מה זה שייך? אתמול בפרשה, לא יודע אם שמעתם את הפרשה אתמול בבית הכנסת, ככה כתוב שצריך מהמזבח לקחת אותו להוצאה להורג. מה זה שייך המזבח? מזבח עד היום הבנו שם מקריבים קורבנות לחפר על החטאים, אבל עוד לא שמענו מעולם שלוקחים בן אדם, מושיבים אותו על המזבח ומשם לוקחים אותו למות. זה לא היה ולא יהיה גם. אז מה הפירוש הפסוק? התורה שבעל פה, שבלעדיה אי אפשר להבין מילה אחת מהתורה שבכתב, מסבירה כך: התורה לימדה אותנו שהחכמים, הסנדרין, שקובעים גורלות חיים ומוות, 71 חכמים יושבים ומכריעים ברוב בדין חיים או מוות. ואיפה הם צריכים לשבת? בבית המקדש, בירושלים. איפה? היה להם מקום שנקרא לשכת הגזית, ושם הם יושבים ודנים גורלות. הייתה איזו נקודה בהיסטוריה של עם ישראל שהחכמים ראו שהיהודים מתחילים לדרדר, ויש יותר מדי מקרים של חיים ומוות. מה הם עשו? למה לא? מי נתן להם רשות? אז הם עשו תרגיל מאוד יפה. יפה או לא, זה השם יודע, אני לא יודע. אבל הם עשו תרגיל. תרגיל. מה התרגיל? עברו ליבנה. החליטו לעזוב את ירושלים ולעבור לישיבה ביבנה. ולשבת שם באיזה בניין, ושם ישבו הסנדרים. מה פתאום? איך עזבתם את... התורה אומרת, מעת מזבחי תיקחנו למות. מה אמרו החכמים? חייב ספר אלוקי, אי אפשר לקיים אותו רק 90%. 100%. וברגע שהתורה אמרה שמי שנגזר עליו הוצאה להורג, לוקחים אותו, מה זה מעת מזבחי? שלשגת הגזית היא מיד ליד המזבח, סמוכה. ברגע שהיא כבר לא שם, אי אפשר לקחת אותו למות. לא דנים, דיני נפשות. לא רוצים, לא רוצים שאנחנו נשפוך את הדם הזה. אבל בזמן שלפני שהם עברו ליבנה, ככה זה היה מתבצע. אדם שהיה חשוד, נאמר, על חילול שבת, ובאו שני עדים והתריעו. זה לא ישר הורגים בן אדם, זה לא צחוק. חיים זה ערך עליון. קודם כל צריכים להתריע בפניו השני עדים שראו אותו: אדוני, אסור להשקות דשא בשבת. אדוני, אסור להדליק אש בשבת. אסור לתפור בשבת. אסור לכתוב בשבת. ראינו אותך מוחק אותיות בשבת. ראינו אותך תופר, ראינו אותך שוחט. כל הדברים שאסורים בשבת. אם למשל התריעו אותו על זה שהוא הדליק אש, ואחרי שעה חזרו וראו שעכשיו הוא גוזר עלים מהעצים, זה פעולה אחרת. שניהם חילול שבת, אבל עכשיו הם צריכים להתריע מחדש, כי זה פעולה אחרת. ההתראה הקודמת שנתנו לו לפני שבת לא מועילה בכלל זה לדבר הזה, זה צריך עוד פעם התראה. אבל אם תפסו אותו חוזר על אותה עבירה, ופעם אחרי שהתריעו מעידים עליו לבית דין, והבית דין הזה, אחרי שחקר טוב טוב את העדים, חוקרים אותם לחוד, בודקים שבטעות אין פה איזה קנוניה, לא מרמים, לא רוצים שהאדם הזה יארגו אותו אפילו שהוא באמת חף מפשע, אחרי שבדקו טוב 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 טוב, יש הכרזה של הבית דין מה יעלה בגורלו. אז עכשיו מה היו עושים? אם היו גוזרים אותו למות לסקילה או חנק או הרג, שריפה, אז הוא היה מחזיק כוס של יין. עכשיו היין של היום, זה צחוק לעומת היין של אז, כן? היין של אז היה עם פתיתים של ענבים בפנים, רק היית פותח את החבית, מהאלכוהול היית מקבל סחרחורת. יין חזק מאוד. אז הוא היה מחזיק כוס של יין, והיה אומר: סברי מרנן, מה סוברים החכמים? מי זה מרנן? המורים והרבנים שיושבים פה. והכרוז היה אומר למוות, והוא היה שותה את הכוס, מיד היו לוקחים אותו לבית הסקילה, זורקים אותו למוות וזהו. אם היה אנחנו להבדיל ממנו, שמחזיקים את הכוס של יין, חס וחלילה זה לא חורצים את עצמנו למוות, אלא המצוות, מה נאמר על התורה ועל המצוות? כי הם חיינו ואורך ימינו, אלא המצוות אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. אז עלינו, מה כתוב? אנחנו אומרים למשל בקידוש, בורא פרי הגפן, זכר ליציאת מצרים, זה שמירת שבת, לכן אומרים לחיים. אותו דבר בחתונה, מתקדשים עכשיו בעל ואישה, מצווה גדולה, זה חיים, אז אומרים לחיים. חס וחלילה מי שנידון בבית דין, פעם אחת רק הוא צריך להגיד למוות, אם גזרו עליו, אם הבית דין אומר למוות. לכן כל פעם שעכשיו אתם שומעות קידוש ויגידו סברי מרנן, תוכלו ללמד את הרב המקדש למה הוא אומר סברי מרנן. מבטיח לכם 90% לא יודעים, אבל זה דברים פשוטים, רק זה עניין של השכלה כללית. בכל אופן, בגלל שהיו אז סברי מרנן, זה מה סוברים, מה החליטו החכמים, מה החליטו החכמים. אז אם אז הוא עשה, הוא היה אומר, והם היו עונים לו למוות,
אבל הוא היה מחזיק ככה כוס יין, הוא אומר אוקיי, מה החלטתם?
סברי מרנן, למה אבסור?
עם כוס יין וזה
היין, אדרבה, היין זה היופי שביהדות, שכבר החליטו לסכול אותו, רוצים שהוא ישתה, שהוא יהיה רדום, מטושטש, שהוא לא ירגיש.
יין זה שמחה כזאת, אבל גם לא יעבוד כזה. לא קשור, יין זה שמחה, זה לא...
תגידי, אני אשאל אותך שאלה. היום בארצות הברית, נאמר שמוציאים אנשים להורג, נכון? אז יש כל מיני שיטות, יש כיסא חשמלי, יש זריקה, יש זה. למה למשל הם לא חשבו, לפני שמחשמלים בן אדם, לתת לו זריקת הרדמה, שלא ירגיש כלום, תושיבו אותו על, אני יודע מה, כיסא חשמלי, או שירו בו, לא יודע מה, איך שהם החליטו להרוג אותו, אבל שירדימו אותו קודם.
שיסבול.
אז הם רוצים כן שיסבול. זה הרחמים של הקדוש ברוך הוא. אפילו אדם שהביא את עצמו למצב שהוא התחייב מיתה,
זה לא משנה, שלא הולכת לסבול למעלה.
אז זה העניין, זה בדיוק מה הנקודה שרציתי להגיע. זה מה שרציתי בדיוק להגיע, שעיקר העונש הפיזי עצמו הוא כאין וכאפס למה אחר כך. זה מה שנקרא ונחרטה הנפש ההיא מישראל. יש כמה נחרטה, יש נחרטה מעמיה, יש נחרטה מישראל, יש רק כתוב ונחרט האיש ההוא, יש כל מיני ביטויים בתורה, כל אחד יש לו את העומק שלו, זה לא פשוט. יש קראת שאדם מת מתחת לגיל 60, זה נקרא קראת. יש קראת אחד שהכוונה שקורטים את הנשמה שלו מעם ישראל, הוא באמת לא נכנס, לא, אין לו חלק לעולם הבא, לא עלינו. הרי המשנה אומרת, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר, ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ, נצר מתאי, מעשה ידי להתפאר, ומה ההמשך של המשנה? ואלו שאין להם חלק לעולם הבא. את החלק הזה לא הרבה ישראלים מכירים. למה מכירים כולם רק את החלק החיובי של המשנה?
שורה
תחתונה,
אלה כולם...
לא, למה כולם מכירים רק את החלק... בגלל שזה בתפילה. בגלל שזה בתפילה, אומרים את זה בתפילה, בתפילת שבת אחרי מוסף, מה אומרים? כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, ולא אומרים את הקטע ואלו שאין להם חלק לעולם הבא בתפילה. לא מעוניינים להזכיר את זה בתפילה. כי לא מקטרגים על עצמנו. אנחנו לא...
אבל אולי אנחנו יכולים להראות על ידי זה את הנשמות שלהם.
זה בלימוד, בלימוד אומרים, בלימוד מסבירים.
יש אפשרות לכפר על קריטות, אם לא מתורה כל הלילה ב... לשבועות או
בראש
שנה רבה.
קודם כל, זה הדברים אחרים, אבל אני עכשיו, למה סיפרתי לכם את כל הסיפור הזה? קצת סטיתי מהנושא, אבל יש לזה מטרה. הסיבה לזה היא ככה, שהרמב״ם אומר שאדם למשל, בהלכות תשובה, תראו, הרמב״ם כותב, זה חז"ל, זה לא הרמב״ם מדעתו, זה אינפורמציה שקיבלנו בהר סיני. הרמב״ם אומר, יש עבירות שאדם עשה, מיד הוא מתקן אותם, הוא מתחיל לקיים את המצוות, נמחל לו על אותה עבירה, למשל לא הניח תפילין, מתחיל, מתחרט, נמחל. או אכל, דוגמה, למשל, לא אכל מצה בפסח. לא ידע מה זה לסדר, לא קיים. עכשיו יום אחד הוא גילה שצריך לאכול מצה, מתחרט על כל השנים שלא אכל, מפסח הבא הוא מתחיל לאכול מצה כל שנה. קל לתקן. יש עבירות שיותר קשה לתקן, למשל לא, כל הלווים שבתורה לא... לא תגנוב, לא לאכול חזיר, כל הדברים האלה, כן? שאדם אכל לאווים, עשה עבירות של לאו, יותר קשה לתקן. זה כבר איסור תורה. אז לכן צריך גם את יום כיפור. זה לא מספיק רק להפסיק לאכול חזיר ולהתחרט ולבקש סליחה ולהתבייש. צריך גם יום כיפור שיבוא מה שנקרא ויעביר את הניגוב האחרון ואין יותר רושם על העבירה. יש עבירות שאפילו יום כיפור משאיר אותם עדיין מודבקות לנשמה של האדם. מה ימחוק אותם? את העבירות האלה רק איסורים. איזה עבירות אלה? איסורי כרת. כל הקריטויות שיש בתורה, שכל מקום שנכתב התורה ונכרתה הנפש ונכרתה הנפש, אי אפשר לתקן את העבירות האלה מבלי לסבול בחיים. וכל מי שחושב שאחרי שהוא חזר בתשובה הוא מחכה לחיים של פיקניק ושלווה, אז הוא לא בכיוון הנכון. התורה אומרת את אשר ייסר, את אשר יואב השם ייסרו. הקדוש ברוך הוא גילה לנו סוד גדול מאוד שלעולם לא היינו יודעים אותו בלי התורה. לעולם לא היינו, יש דברים בתורה למשל שאנחנו היינו מבינים את זה גם בלי התורה. למשל לא תרצח, היינו מבינים גם בלי התורה. לא תגנוב, היינו מבינים גם בלי התורה. אי אפשר, אנרכיה, מה? כל אחד יגנוב, אם יהיה מותר, אי אפשר לקיים חיים. אתה לא יכול לעזוב את הבית שלך לרגע. כל דבר שיש לך אתה צריך כל הזמן לשמור עליו. אי אפשר היה לקיים לך כי מותר. אם אתה אומר שמותר, הרסת את העולם. יש דברים שבאמת לא היינו יודעים בלי התורה. למשל, לא היינו בחיים יודעים שיש מצווה לשלח יונה מהקן ולקחת הגוזלים. בלי התורה לעולם לא היינו יודעים את זה. לא היינו יכולים לחשוב שיש חיוב לעשות קורבנות על כל העבירות בבית המקדש. התורה לימדה אותנו את זה. לא היינו יודעים דיני שחיטה בלי התורה. איך היינו יודעים שצריכים לשחוט את הבהמה במכה עם סכין גדולה, מקדימה, חדה, ולנקות את הסכין שלא יהיה בגפשושיות, וכל מיני כאלה דברים, ולשים מלח כדי להוציא את הדם. לעולם לא היינו יודעים את הדברים האלה. אז היינו כמו הגויים, הורגים אותם, חונקים אותם, יורים בהם, אוכלים אותם כמו נבלות, אם לא היה לנו תורה. יש דברים, כמו שאמרתי, כל בר דעת מבין גם בלי התורה. למשל, כבד את אביך ואת אמך. אדם נורמלי צריך שהתורה תגיד לו שהוא צריך להכיר טובה להורים שלו. למשל, לא להיות כפוי טובה. לא להיות כפוי טובה. זה מצווה שאדם נורמלי היה יכול להגיע על זה בכוח המוסר שלו, בלי תורה. או שרק בזכות התורה אנחנו יודעים את זה. אדם נורמלי יודע, עשו לך טוב, מאכילים אותך, נותנים לך כסף, עוזרים לך, משתדלים בשבילך, בוכים עליך, מתפללים עליך. איך תשיב רע תחת טובה? בלי תורה, זה גם הגויים מבינים. תלך לסין, תשאל את ברוס לי שם. היי, מיסטר לי, החבר שלך עזר לך. זה יפה אם אתה תתקע לו סכין בגב בתמורה לעזרה, מה הוא יגיד?
שאלת השאלה, אם יש אנשים שמשיבים רעת תחת טובה לבורא, אז מה קל וחומר לבריאות?
טוב, את כבר פילוסופית, זה מדרגה יותר מן הגבוהה בשבילי, אבל רגע, נגיע לזה.
מה זה הבריאות?
לאט לאט, בסדר, לאט לאט. אנחנו עכשיו מנסים להבין מה ששאלתי קודם. מה יותר קשה לתקן? עבירות בין אדם למקום? או בין האדם לחברו. הסיבה שנתתי לכם רבע שעה נאום, רק בשביל להעביר לכם נקודה אחת, שבאמת, על חילול שבת, אחד, פעם אחת אפילו, כבר הרבה יותר קשה לתקן, כי אמרתי לכם, אם אדם עשה במזית פעם אחת חילול שבת, למשל, אני אתן לכם דוגמה, אדם בא לשולחן שבת, הוא כבר שומר שבת, הוא כבר חרדי, יש לו כובע שחור כבר, זקן, משהו, אדרת פנים, אבל נזל לו קטם שמן על העניבה. העניבה עלתה לו 20 דולר. כואב לו הלב על הכסף. הוא אומר, אם אני לא אנקה את זה מהר, יהיה קטם. אני ארוץ מהר, ירטיב קצת את המגבת, אנקה את הקטם. הולך, מנקה את זה בכוונה, למרות שיודע שאחד מהאיסורים בתורה זה לא ללבן, אסור לחבס. אז מה הוא אומר? מה הנקודה כזאת, השם אכפת לו? זה הטעות. בטח שהשם אכפת לו. כי אם השם לא אכפת לו מהנקודה הזאת, הוא היה אומר, כביסה מטון ומעלה. כביסה ממעיל ומעלה, כביסה ממטר ומעלה, אין שום שיעור בזה. כל מה שליבנת, אפילו נקודה, זה אותו דבר, העיקרון הוא גמור. זה לא משנה כמה ליבנת, חולצה אחת או מאה, פעולה אחת, ליבון אחד. אז מה אני מראה לכם פה? נקודה היא פשוטה, שקשה לתקן את זה, וצריך על האיסורי קראת, צריך איסורים. אף על פי כן, יש בכל זאת צעד להצדיק אותך. עד עכשיו הצדקתי אותך, עכשיו בוא נצדיק אותך. מה הסיבה? כתוב שכל העבירה שאדם עושה בין אדם לחברו היא בעצם שתיים. מיד, בדיוק, יפה מאוד. ברגע שאני חוטא לחברי, אז קודם כל יש את החטא הזה שלמשל כתוב לא תשנא את אחיך בלבבך, או לא תיקום ולא תיטור. אסור לנקום, אסור לעשות כל מיני פעולות שהן נגד התורה לחברים, לאנשים, לכל יהודי ויהודי, כן? עכשיו, ברגע שעשיתי את זה ליהודי, קודם כל עשיתי את האיסור תורה הזה שנקרא לא תיקום, למשל. נקמתי בו. אז כבר עברתי על איסור. אבל בעצם עשיתי שני איסורים. אחד ביני לבין החבר, ואחד ביני לקדוש ברוך הוא. נכון? לכן כבר זה אוטומטית כפול. עכשיו תראו, אני רק רוצה להעביר פה כמה נקודות שרצית שהתחלתי איתן. הניסיון שלך כרגע בחייך, כל אחת ואחת שחיה עם עוד אחרות, הקדוש ברוך הוא מגלגל את כל הניסיונות האלה. זה שמפריעים לך, זה שעושים לך רעש, זה שיושבים לך על המיטה, זה שהשתמשו לך במגבת בלי רשות וגנבו לך שמפו ולא יודע מה, ומבקשים ממך לעשות קוסטי ולא מתחשק לך, או שלא השאירו לך חלק מהאוכל, כולם אכלו ופתאום הגעת קצת מאוחר ולא היה מה לאכול, או שפתאום רוצים שתשטפי כלים פעמיים רצוף, או כל מיני דברים שקורים פה אני בטוח. כל הדברים האלה, לפני שאתה מגיב, לפני שאת מגיבה, תחשבי טוב. האם זה באמת החברה עשתה לי את זה, או שהקדוש ברוך הוא מגלגל לי את הניסיון הזה? כמה שהאדם יותר מהר יעבוד על האישיות שלו, הוא יהיה יותר מחושה לחיים. יש אנשים שהם כל כך אומללים, הם כל כך סובלים, כי הם לא יכולים לשכוח לעולם מישהו שפגע בהם. 20 שנה הוא חי במרירות על הסנן לא שלו. למה? בגלל שהוא פגע בפעם. פעם אחת לא כיבד אותה מספיק, או לא הזמין אותה לאיזה אירוע. 20 שנה היא... 20 שנה, על מה? גם היא מפסידה אותו ואת הילדים, וגם הקדוש ברוך הוא יעניש אותה על כל רגע של השנאה הזאת, של הנקימה הזאת, של ה... מה אתה כל כך זוכר, מה אתה כל כך שומר. הרי הקדוש ברוך הוא דן אותך מידה כנגד מידה. אם אתה לא מוכן למחול לאחרים, אם אתה קשה, למשל כתוב לעולם אדם יהיה רך כקנה ולא קשה כארז, שבזכות שהקנה הנוצה או הקנה, מה שכותבים איתם את התפילין ואת המזוזות, בזכות זה שזה רך, הקדוש ברוך הוא ציווה לכתוב את התפילין ואת המזוזות איתו בגלל שהוא רך. מה רך? מתכופף, ענב, רך, לא קשה. קשה זה רמז לעקשן, לקשה עורף. יש אנשים שזה בשיטה אצלהם, הכל בדווקא, בדווקא, כל דבר בדווקא, באמת זה לא מפריע לו, זה רק הגאווה. כי כבר אמרתי לה לא לעשות את זה. זה מה שמעצבן פה. אמרתי לה לא לעשות את זה. לכן כיוון שאמרתי לה לא לעשות את זה, מה שמעצבן אותי, איך היא מעיזה לחזור על זה פעם שנייה? וכמה פעמים את עשית את זה להשם? כמה פעמים את עשית את זה לאחרות? את זה בדקת? כמובן שלא. עכשיו תזכרו כלל ברזל לחיים. בדרך שאדם מודד, מודדים לו. בדרך שאדם רוצה ללך, מוליכים אותו. ומה שאתה שופט אחרים, כך שופטים אותך. מעשה שהיה אמיתי. שמעו מעשה. אישה אחת, התקשרו אליה, להציע לה, לבן שלה, את הבת של השכנים ממול. כבר, הם גדלו כבר בשכונה, הם מכירים את המשפחות הכל. היא לא הסכימה. ולמה היא לא הסכימה? משפחה ממול מאוד טובה, מכובדת. פעם אחת היא ראתה את הבת ממול, אז היא הייתה בת 16, בשעה 11 בלילה, הולכת ברחוב, בשכונה, יוצאת, עם בחור, נגיד בן 18-17, הולכת איתו. לא נגיעות, לא שום דבר, רק הולכת איתו, ומדברת עם בחור בשעה מוזרה. עכשיו היא נזכרה, מעשה אמיתי זה, היא נזכרה שההורים של הבחורה היו בארץ, לא נמצאים באמריקה, כנראה היא כבר התחילה לחשוב, או מי יודע מה היא עושה, כיוון שההורים שלה לא נמצאים, אין מי שישגיח עליה, מי יודע לאן היא הלכה. זה היה זכור לה כמה שנים בראש המעשה הזה, שהציעו לה שידוך לבן שלה. מה היא הייתה צריכה לעשות? אני לא אומר שהיא לא צריכה לחשוש למה שהיא ראתה, אולי היא צודקת, אולי באמת היא הלכה לעשות איזה עבירה או משהו, אבל באמת מה שבאמת היה שם, היא הייתה צריכה ללכת ולברר, לקרוא, לשלוח שליח, לברר, לשאול את האמא. היא לא ביררה, היא לא רצתה. בינתיים עברו 5 שנים. 5 שנים, כל שידוך שמציעים לבן שלה נופל. וכל שידוך שמציעים לבחורה ממול נופל. עד שיום אחד איזו שטחנית התקשרה אליה. אומרת לה, יש עוד מקום אחר, יש לנו שידוך בשבילה. מי? זאתי. עוד פעם היא, מכל הדלתות היא חוזרת אליי. למה? מה הבעיה? לא, אנחנו לא יכולים. טוב, היא מקבלת טלפון מהשכינה ממול. תגידי לי, מה עשינו לך שאת נגד? שטחנית עכשיו סוף סוף גילתה לי את הסיבה למה לא יוצא לפועל. כל הזמן חשבתי, הבן שלך לא רוצה. בסדר, מה, אפשר להכריח אדם. כתוב, אסור שאדם יישא אישה לפני שבודק, רואה מי. שמה תתגנה עליו, אולי זה לא הטעם שלו. מה, פתאום ראה אותה בחושך, לא ראה מי, הוא מגיע לחופה, חשכו עיניו. זה לא מה שחשבתי. אסור לו להתחתן, צריכים לבטל את זה. אסור להתחתן. אם הוא לא רוצה את הבחורה, הוא טעה, יש מקח טעות פה. הקידושים גם לא תופסים, זה מקח טעות. אם למען אדם קידש אישה, ופתאום למחרת מתברר לו שזה לא מה שהוא חשב, אמרו לו שזה זאת, בסוף עבדו עליו, נתנו לו מישהי אחרת.
זאת אומרת, הוא לא יכול לראות את זה?
טוב, אני יש לי... כן, זה למשל דוגמה. קודם כל, אתם, היום אנחנו חיים בדור שיש אורות, והכל ברור, ורואים טוב טוב, אבל אל תשכחו, פעם שהבחור היה הולך להכיר את הבחורה, איפה היה? כל היה חשוך, מה? נגיד, הם כבר היו הולכים לבית. איזה אור היה בבית? כמה פחי שמן שדבוקים על הקיר, עם קצת פטיליות, וזה מה שעושה קצת אור בבית. נכון, אולי היו נפגשים ביום, בסדר, אבל באופן כללי החיים היו הרבה יותר צנועים. לילה היה חשוך לגמרי, זה לא היה כמו היום, העולם זה. וגם ההלכה אומרת שהאדם נמצא עם אשתו, אסור לו להיות איתה במצב של אור. זה הלכה, בשולחן ערוך. כתוב, חס וחלילה, כללות נוראות על גבר, כתוב, אז היה נר, לא היה חשמל. כתוב, אחד שהוא עם אשתו, עם לאור הנר, הכוונה בימינו חשמל, דברים נוראים על הילדים, על המזל שלהם, מה הם יצאו, נורא והיום, וזה ממש מגדפים אותו בתורה, אחד כזה. על חוסר צניעות. על חוסר צניעות. הכוונה היא ככה, תראי, אם אדם יש לו נר קטן בחדר, עושה טיפ טיפה אור, בסדר. הכוונה שהיה, נגיד, היה למה רוצה להעיר את החדר, אז היו שמים הרבה נרות, כמו שמימנו נקרא חשמל, כן? בכל אופן, בוא נחזור רגע לעניין. אז היא אמרה לה, מה עשינו לך? מה, תגידי, אולי יש משהו שאת צודק, אנחנו לא יודעים. זאת אומרת, אני חייבת להגיד לך, תראי, לפני כמה שנים נסעתם לארץ, בתקופה כך וכך, את זוכרת? ואני, מה אני אעשה? הסתכלתי מהחלון, שעה 11 בלילה, ראיתי את הבת שלך הולכת עם בחור, בחור, מה זה זה? אנחנו חרדים, זה לא מקובל אצלנו כזה דבר. הבת שלי הולכת, היא חרב עליה עולמה, לא ידע מזה. הבת שלי הלכה עם בחור, וואו, מי יודע מה קרה, אין אפוטרופוס להריות. אתם מכירים את הגמרא? הגמרא אומרת שהיה, כמדומני זה היה, מי זה היה? רפחיה, אביי, אני לא זוכר כבר, אחד האמוראים, שהוא בא הביתה לילה אחד, והוא שמע שהשכן והשכנה מתכננים לצאת לטיול, למסע, לא לטיול, מחר בבוקר השכם. ממש מוקדם בבוקר. אחד היה צריך נגיד ללכת ללוד, השני לצד השני. אז הם אמרו, בואו נלך מירושלים, נרד, כשנגיע להצטלבות של אזור של לוד, אתה תלך ימינה, אני אלך שמאלה, נתפצל. יש לו עגלה וסוס, נותן לה טרמפ מה שנקרא, כן? אמר הרב, וואו, עומד להיות חורבן מזה. מה, הם יהיו 3-4 ימים בדרכים, לילה ויום, הם יהיו ביחד, שני הצעירים האלה? לא יקום ולא יהיה. אין אפוטרופוס להריות. אדם שמכניס את עצמו לאיחוד, למצב שהוא עם בחורה לבד, חוסר צניעות, מפה והלאה, לא הכל בשליטתו. לכן התורה והחכמים יותר מאוחר באו ואסרו שיהיה כזה מצב. למה? כי ברגע שהכנסת לך למצב הזה, אתה אפס. אמרנו, אין לך שליטה יותר. אז חכם לא מכניס את עצמו במקום שכולם מעשנים סמים, כי הוא ייפול בניסיון. פעם הוא יצליח, פעם שנייה, בפעם השלישית הוא גם כן ינסה. ומה יקרה אחרי 5 שנים, הוא יהיה זרוק נרקומן באיזשהו מקום והלכו לו החיים. כמו שראינו אין ספור פעמים. איך זה התחיל? הרי איך אחד נהיה מכור לקוקאין? איך אחד נהיה מכור להירואין? איך נהיו כל מיני ישראלים שוכבים משוגעים בבתי חולים באודו כמו צמחים? איך זה התחיל? משחטה של חשיש. ומזה זה הכל מתחיל. אף אחד לא קפץ ישר לקוקאין. יש כאלה אומרים, תאמין לי, אני בשליטה, מה, אני מעשן כל יום חשיש. אז אני, זהו, אני לא עושה יותר מזה. אבל הם שוכחים שכל אלה שנפלו בסמים הקשים, גם כן התחילו כמוהו. ומה הם אמרו שהם התחילו? לא, זה רק זה. מה אתה, השתגעת? רק זה. זהו, זה דרך היצר הרע. כל פעם פותח לאדם עוד פתח. בכל אופן, הרב אמר, אני אעקוב אחריהם. עקב אחריהם יום ולילה, יום ולילה, בין העצים, מסכן, רץ, הוא לא היה נער, היה זקן, שהגיע לצומת, שלושה, ארבעה ימים, הם לא נגעו אחד בשני, רק דיבורים, דברי תורה, מספרים, מספר להם, רק דברי תורה, כל הדרך. הוא פנה שמאלה, היא פנתה ימינה, התיישב על הרב על הרצפה והתחיל לפקוט. זרחה השמש, עובר איזה אחד, רואה את הרב, אחד מגדולי הדור, יושב על הרצפה בוכה. תארו לכם כזה מראה, באתם באיזה פינה בבני ברק, חמש בבוקר, השמש זורחת, רואים אחד מגדולי הדור יושב בפינה בוכה. מה קרה? כבוד הרב, קום. מה קרה? אומר, אתה רואה את הבחור הזה שם? תסתכל שם עם העגלה, כן. אתה רואה את האיש שם, הולכת לשם? כן. שלושה ימים אני עוקב אחריהם בחורשות, בלילה, ביערות, בדרכים, לילה ויום. נו, אז מה קרה? הוא חשב כבר בטוח, מי יודע מה קרה? אומר לו, שלושה ימים הם לא נגעו אחד בשני. אז הוא נרגע, אומר, נו יופי, מה אתה רוצה? לא נעשתה עוולה בישראל. אומר לו, אתה לא מבין, אה? אני בוכה לא עליהם, עליי. אומר, אני בוכה על עצמי. אומר לו, למה אתה בוכה על עצמך? אומר, אני גדול הדור. לא הייתי עומד בניסיון. כאן הגמרא אומרת לך, אין אפוטרופוס לעריות, זה לא בשליטתך, חביבי. נחזור לסיפור. אז האישה אמרה לה, ראיתי את הבת שלך הולכת עם נער. ראיתי את הבחור, את הבת שלך הולכת עם נער. היא קוראת לבת שלה, אומרת, תני לי להתקשר אלייך עוד כמה דקות. מה מתברר? מסכנה, בזמן שההורים שלה היו בארץ, הבן דוד הגיע לכאן בטיסה, והיו צריכים לאסוף אותו, והטיסה התעכבה, והוא לא ידע מי אוסף אותו, לא היה לו לאן ללכת, הוא ביקש מהנהג מונית לקחת אותו למשפחה שלו, הגיע לבית של המשפחה, הוא לא ידע שההורים בארץ, הוא בא מהארץ, הם נסו לארץ. הוא בא, דופק בדלת, אומר, נתקעתי, לא באו לקחת אותי, עד מחר, אני יכול לישון פה? אמרה לו, ההורים שלי לא בבית, אני לא יכולה להכניס אותך, זה לא צנוע, בן דוד שלה, אבל אל תדאג, בוא אני אקח אותך לשכנים, נדפוק להם בדלת, הם ייתנו לך מקום, חדר, תוכל לישון. מסכנה, כל החטא שלה היה, שלקחה אותו לשכנים, חמש שנים התעכב לה השידוך בגלל האישה הטיפשה הזאת, שאם היא הייתה קצת מחטטת ובודקת בטלפון שניים, לא היה נהיה עוול לבן שלה ולבת של השכנים. בסוף הם התחתנו, ברוך השם הם התחתנו. אחרי שזה קרה אנחנו מאמינים, בני מאמינים, ככה משמיים גלגלו. אנחנו לא יודעים חשבונות שמיים, אבל אנחנו בידינו לעשות את הטוב, לא את הרע. לכן, במה שאתה שופט את האחרים, לפני שיש לך את הפרטים, ככה הקדוש ברוך הוא שופט אותך. אם למשל אתה אומר, את אומרת על חברה שלך, על מישהי, איזה עצלנית היא. על המקום נפתח לך התיק שנקרא עצלות. אם אמרת איזה לא צנועה היא, כמה איפור היא שמה, על המקום פותחים אותה התיק שלך ובודקים אם את יותר טובה, על המקום, לא דקה אחרי, במקום, הקדוש ברוך הוא מיד בודק. לכן כתוב, אסור לאדם לשפוט חברו עד שהוא לא במקומו. איך אתה יודע באיזה ניסיון הוא עומד? אחת שגדלה בקיבוץ ואחת שגדלה בירושלים, זה אותו דבר? למי יותר קשה להיות צנועה? אחת שהיא מאוד יפה ויש לה יצר הרע להראות את עצמה בכל פינה, ואחת שלא כל כך בורחה ביופי או בכל מיני כאלה, אז למי יש יותר יצר הרע? למי? היא אין לה במילא הרבה מה להראות, אז היצר הרע שלה היא חיה בפרופורציה, אבל היא יש לה יצר הרע גדול, כל החיים החמיאו לה, איפה שהיא לא הייתה בחילוניות שלה היא משכה תשומת לב. לוותר על הגאווה ועל הכבוד זה לא דבר פשוט. לכן מה אנחנו רואים כאן? שלפי גודל הניסיון, כך גודל העבירה, כך גודל השכר. לפום צערה אגרה, לפי הצער, כך השכר. לכן אני אתן לכם עוד מעשה שהיה. תראו איך אדם נכשל בשפיטה לא נכונה. מעשה שהיה בבית ספר חרדי. היה נער שהמסגרת החרדית הייתה קצת יותר מדי קשה בשבילו. לא עמד בקריטריונים. תמיד היה מזוהה כנכשל של הכיתה. וכשהוא הגיע לגיל 16, קראו להורים שלו, אמרו לו, שמע, הבן שלך הוא לא בדיוק כישרון מבריק, חבל, הוא לא הולך, דיברנו איתו אין ספור פעמים, לא עובד, תעביר אותו לבית ספר אחר. מה, איזה בית ספר יקבל אחד שכבר לא הצליח בבית ספר מסוים? בדרך כלל פחות טוב. אז הוא הולך לבית ספר כזה חצי חצי. חצי. אז שם, בבית ספר הזה, הוא סיים את השנתיים האחרונות שלו. בגיל 18, 18 וחצי, הוא קיבל הצעת שידוך, הציעו לו בחורה, התארס. מה המסכן רצה לעשות? הזמין את החברים שלו, 16 שנה איתם, להזמין אותם לחתונה. עכשיו, המורה שהמליץ לסלק אותו, הוא גם ככה לא אהב אותו בלשון המעטה. יום אחד הוא מופיע בתמימותו לישיבה הקודמת עם חבילה של הזמנות ביד, דופק בדלת של הכיתה. המורה, סיפור אמיתי שהיה, מעשה שהיה, השמות של האנשים שמורים במערכת. היה, לא סיפורים. אז הוא בא לכיתה, פתח, דפק בדלת. המורה מסתכל עליו, חשכו עיניו. פרחח הזה הגיע? ועוד מה המורה רואה? שיש לו כיפה, עד עכשיו, שהוא היה בבית ספר, היה לו כיפה שחורה גדולה, פתאום יש לו כיפה מאור כזאת, ככה אפורה כזאת. ככה זה היה נראה, הוא מסתכל עליו, הוא אומר, מה? הוא מעיז לבוא לכאן לישיבה כזאת רצינית, ככה, ולהראות לנו שהוא נהיה מקולקל, מודרני, ככה הוא מסתכל. אומר לו, מה אתה דופק באמצע השיעור? אומר לו, אני באתי לחלק הזמנות. אומר לו, אל תחלק הזמנות, אף אחד לא יבוא כאן לחתונה. ככה הוא כבר, הוא כבר חושב, מי יודע, חתונה מעורבת, מי יודע מה הולך להיות. ליד כולם הוא ביש אותו. אמר לו, אל תבוא, תעשה לי טובה, תלך, תלך מכאן. אז הלך, הלך הבן אדם. אז הוא התחתן, אף אחד מהחברים שלו לא בא. פחדו מהרב הזה. טעות בשיפוט, תראו לאן זה מגיע. שזה סיפור אמיתי, זה יותר צורם בלב. סיפור שסיפרו לך, מה שנקרא, hypothetically speaking, אז עוד אתה תמיד מתנחם בזה, ברוך השם, זה לא באמת קרה, אבל זה קרה, מעשה שהיה. בחופה שלו אף אחד לא היה לשמח אותו. אתם יודעים, מה זה? זה צער זה לחתן, נגמר החופה, אין אף אחד שקופץ, אוקיי? יורק כמו איזו חתונה של גויים, שקט, דממה. אז הוא בחופה, היה בוכה. היה בוכה בחופה, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אם יש צדק בעולם, אתה תעניש, אתה מלמד הזה במלוא חומרת הדין. ככה הוא אמר, בזמן של החופה. ככה הוא אמר. אחרי כמה זמן, המלמד הזה מגלה לו עלינו שאשתו חלתה במחלה. חלתה במחלה, תוך כמה שבועות היא נפטרה. לא היה עוד צ'אנס בכלל בראש, אתם יודעים, בראש. בזמן שאתה כבר מגלה, אין מה לעשות. נפטרה, אז הוא נשאר לבד. עכשיו בגלל שהוא היה לבד עם הילדים, הוא כבר לא יכול היה ללמד. כבר בית ספר אמרו לו, תשמע, נשלם לך לעוד כמה שבועות מסכורת, אין לנו ברירה, אנחנו צריכים להביא מלמד אחר, אתה אף פעם לא נמצא, מה אנחנו יכולים לעשות? אז כבר הלך, עזב את העבודה. אז גם אין לו הכנסה, צריך לטפל בילדים, הוא כבר לא מלמד, יום אחד הוא עומד על סולם בבית, הסולם החליק, הבן אדם נפל מהסולם, על האגן, נשבר לו האגן, השתתק חצי גוף. העצב שם, עמוד השדרה, שוכב עכשיו בבית חולים. והחתן הזה כבר נשוי. יום אחד הוא פוגש איזה מישהו, מספר לו, שמעת מה קרה לרב ההוא שאמר לך ללכת וזה, כך וכך קרה לו. ההוא שמע את הסיפור, אומר השם, ככה עשית לו על כזה דבר. טוב, שכח מה העניין. אחרי כמה שבועות, אמא של החתן באה לו בחלום. הוא כתב את הסיפור, החתן בעצמו כתב את הסיפור. אמא של החתן באה אליו בחלום, אומרת לו, תלך לרב הזה, לבית חולים, תלך לשם ותגיד לו שאמא שלך שלחה אותך אליו למחול לו. ככה אמר, מה איזה חלום? התעלם, עוד פעם היא באה, איזה פעמיים שלוש היא באה לו בחלום, הוא מגיע לבית חולים. עכשיו המלמד שוכב שם, חרב עליו עולמו כבר, לא עונש קטן הוא קיבל מסכן, איזה מצב הוא שוכב שם. פתאום, כמו שנקרא לזרות מלח על הפצעים, מי מופיע? המודרני, כן? מופיע. נכנס בפנים, הוא רואה אותו, הוא אומר, מה? עוד הוא מופיע לפה, הוא כבר המלמד הבין שזה עונש על מה שהוא עשה לו, ועוד לא פחות ולא יותר הוא מופיע לו לבית חולים. הוא נכנס, הוא אומר לו, באתי לבקר אותך. הוא אומר, באת לבקר אותי או באת ליהנות מייסוריי? אתם יודעים, טיטוס, אחרי שהחריב את בית המקדש, אז כתוב שהוא נכנס לתוך קודש הקודשים, עשה מה שעשה, הוא לקח חרב, הכניס בספרי תורה, שם היה יורד דם. הקדוש ברוך הוא עשה נס, זה מה שאמרתי קודם, בדרך שאדם רוצה ללך מוליכים אותו. אתה רוצה להיות רוצח, הקדוש ברוך הוא עוזר לך מאלף עטף. תכוון, תפגע, תשיג אקדח מתאים, לא יהיה משטרה באותו זמן, תיכנס בזמן, הכל פרפקט. איך, מי עזר לך? הקדוש ברוך הוא עזר לך. מה יהיה הסוף? תשלם על הרצח. בסוף תגיד להשם, זה לא פייר, למה עזרת לי? היית מונע ממני לרצוח. מה, אתה עוזר לי לקבור את עצמי? אני עוזר לך לעשות את מה שבחרת. זה הדרך של העולם. לטוב או לרע? לטוב תקבל שכר, לרע תקבל עונש. אז זה, הטיטוס הזה שמח, אמר, הרגתי את אלוהים. ככה הוא חשב. הוא לקח את כל האוצרות של בית המקדש, שמו את זה בסדין, שמיכה גדולה, קשרו את הכל, שמו את זה באונייה ונסעו לרומא. עד היום ברומא, מי שמכם יצא לה להיות באיטליה, יש שער הניצחון שאמרים אותו מחזיק את המנורה של בית המקדש. יש תבליט ברומא. בוותיקן יש 7 קומות מתחת לאדמה מלא באוצרות של בית המקדש. מיליארדים זה שווה, מיליארדים. אוצרות שהם שדדו מהיהודים ב-2000 שנה האחרונות. מבית המקדש עד היום, דפים של הרמב״ם, ספרים של גדולי ישראל, המנורה של בית המקדש שם. 680 קילו זהב טהור. שמה בתוכו, וכל מיני חצוצרות של בית המקדש, דברים שומרים, הכל שם. הם שומרים את זה שם, מתחת. 7 קומות מתחת לאדמה. כל מקרה, אז הוא, בים, הייתה שם טלטלה וזה, אז הוא אמר, זה אלוהים של זה גיבור בים, את פרעה הטביע בים, את סיסרא וצבאו הרג בים. בוא נראה אותך גבר ביבשה. תן לי להגיע ליבשה, נראה, שם תביס אותי, לא פה. אמר הקדוש ברוך הוא, בבקשה, הגיע ליבשה, עשה ככה תרגילים, הקדוש ברוך הוא הכניס לו יתוש לתוך האף, היתוש הזה התחיל למצוץ לו את הדם בתוך המוח, לאט לאט הוא נהיה קצת יותר משותק, יותר... עד שאחרי שהוא מת, פתחו לו את המוח לראות מה קרה, ראו שהיתוש נהיה בגודל של ציפור. למה? היתוש זה הבריאה היחידה בעולם שהיא לא פולטת, רק מכניסה. כל יצור מכניס ומוציא. אבל יתוש רק מכניס, ולכן הוא גודל בהתאם עד שהוא מת. עכשיו תראו דבר יפה. יום אחד הוא הלך בשוק, הוא קיסר, טיטוס. הוא הולך בשוק, הוא שמע נפחים דופקים על פטיש. דופקים, 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 דופקים. אז פתאום הוא ראה שהיתוש הפסיק לשרוק לו בתוך המוח. היתוש היה מזמזם לו את הזמזום המעצבן הזה ששומעים בקיץ באוזן, צפצף לו בתוך הראש. בלי הפסקה, אין לו מנוחת רגע, איזה עונש הוא קיבל. שדפקו בפטישים, היתוש נבעל, שומע קולות, היתוש הפסיק לזוז. אמר, או, מצאתי פתרון לבעיה. תפס את הנפחים שעובדים שם, אחד מהם היה יהודי. בואו, בואו מהר, תעזבו את הכל, בואו לארמון, כל היום תקעו בפטיש. עדיף לו לשמוע קולות של פטישים, מאשר ליתוש המעצבן הזה. אז בסוף היום הראשון הם עומדים בשורה לקבל את הכסף. אז בא הגוי הראשון, תן לו 100 דולר, שולח אותו. בא השני, תן, בא השלישי, רואה יהודי, זקן, כיפה, אומר לו, אתה תעבור. אומר לו היהודי, מה, אני לא מגיע לי שכר? אומר לו, אתה לא מתבייש? אומר לו, לא מספיק, כל היום ישבת, נהנית לראות במפלה של האויב שלך, אתה עוד רוצה על זה כסף? הוא אמר לו. קיצור, אז הרב הזה אמר לתלמיד, לא מספיק, אני פה בגללך, אתה עוד בא ליהנות, לראות אותי ככה? אז הוא אמר לו, אז וחלילה, אין לי ברירה, אני באתי למחול לך. אמא שלי באה בחלום, ספר לו את הסיפור. אומר לו, הרב, עד כדי כך? אומר לו, כן. אומר לו, אני יכול לשאול אותך שאלה? הרב שואל אותו, איך העזת להיכנס, לתת לי כזה ניסיון שלא יכולתי לעמוד בו? למה נכנסת אצלי בכיתה, בבית ספר חרדי עם כיפה מאור? מסתכל עליו התלמיד, כיפה מאור? מימי לא נגעתי ולא שמתי על הראש כיפה מאור. על איזה כיפה מאור אתה מדבר? הוא אומר לו. אומר לו, מה אתה מדבר? אני הסתכלתי עליך, ראיתי כיפה כזאת, אפורה, לבנה כזאת, מה זה זה? הוא אומר לו, מה פתאום? כיפה לבנה? מה פתאום? הוא אומר, נגיד לך מה קרה. בזמן שאני באתי לבית ספר, לקחתי מונית, הנהג פתח את החלון, בא משב של רוח, הכיפה עפה לי מהחלון. אמרתי לנהג, תעצור, עפה לי הכיפה. יצאתי מהמונית, הלכתי 20-30 מטר אחורה, בינתיים מכוניות דרכו על הכיפה. אז הכיפה נהייתה מלוכלכת בלבן. אז מה אני אעשה? אז שמתי את הכיפה על הראש, אז היא הייתה מלוכלכת, ניסיתי לנקות, כבר היא הייתה מאוד מלוכלכת. זה מה שהיה. אומר לו, זה לא היה כיפה מאור. אומר לו, מה פתאום, הפוך, שהלכתי לבית ספר ההוא, התחזקתי פי 100, נהייתי יותר חרדי מכל התלמידים שלך שם, והתחתנתי עם חרדית והכל וחתום. ככה הוא מספר לו. הרב הזה מסכן, עוד יותר רוצה להרוג את עצמו עכשיו, לא מספיק, הכל היה גם טעות, כל זה היה טעות. קיצור, הוא אמר לו, מחלתי לך, בלב שלם, באתי לזה, כי התחבקו וזה, נגמר. מה קרה? אחרי כמה שבועות, פתאום הרופאים אומרים לו, תשמע, נס, מתחיל לזוז, כבר לא משותק. כנראה הנרב התחבר לו וזה, הוא קם, חזר זה, אז הוא קיבל על עצמו בנדר, ללמד את שארית ימיו, תלמידים ככה שקשה להם, וזה בחינם. קיצור, הוא חזר ללמד, לאט לאט הוא החלים המסכן הזה, את הנזק כבר, את הנעשה אין להשיב. אבל הנה לכם דוגמה, שאתה בא שופט בן אדם, אתה בכלל אין לך מושג, אתה לא יודע את כל הפרטים. אי אפשר לאדם לעולם לשפוט, כיוון שאדם לא יכול לדעת את כל הפרטים שמסביב. לעולם הוא לא יכול לדעת. למשל, את יושבת פה בחדר, נכון? חברה שלך באה במצב רוח נוראי, כל היום היא מציקה לך. כל היום. אין לך סבלנות בשבילה, יש לך את הצרות של עצמך, כל אדם יש לו חבילה על הראש. אבל אם היית מנסה רגע להבין מאיפה היא באה, מה עבר, אולי היא כבר 100 פעמים הלכה לרעיון עבודה, ואף פעם היא לא מקבלת עבודה. אתה לא יכול לדעת. אולי היא עברה כזה ביזיון היום, אולי היא איבדה כסף, אולי, אני יודע, אתם יודעים, גמרא אומרת, רבי יוחנן וריש לקיש היו לומדים חברותה. לומדים חברותה. עכשיו, רבי יוחנן אסף את ריש לקיש מהרחוב, הוא היה גנגסטר. אסף אותו מהרחוב, והביא אותו, לאט לאט הוא הפך אותו לתלמיד חכם, הוא התחתן עם אחותו, הסיפור ידוע. יום אחד מגיע הרב, רבי יוחנן מגיע לשיעור, הוא רואה ריש לקיש רואה שהוא לא לומד. היום הוא אינו כתמול שלשום. בקיצור, אומר לו ריש לקיש, מה קרה כבודו? היום אתה לא במצב רוח ללמוד? מעולם לא ראיתי אותך ככה. אומר לו, לא, אני לא יכול להתרכז. אומר לו, למה? אומר לי שהייתי בדרך, שדדו אותי כמה פרחחים ברחוב, שדדו אותי, גנבו לי את הארנק. מה אתם מבינות מהסיפור הזה? אחד מגדולי ישראל בכל הדורות, דרגה של מחיי מתים, הגמרא לא מפסיקה לשבח אותו על גדלותו, הוא מגיע, שדדו אותו כמה נערים ברחוב, גנבו לו את הארנק, הוא מגיע, הוא לא יכול לשבת ללמוד. נראה לכם הגיוני הסיפור הזה? היום בעלי תשובה של חודש אצלנו בישיבה הם כבר ברמה יותר גבוהה מזאת. תאמינו לי, אין להם דולר לפעמים, הפסידו עכשיו 100 דולר על איזה טיקט טיפשי, באים חייכים, הכל מת השם, מקבלים באהבה. מה כאן קרה? מי מבינה פה את הסיפור? מה הסוד שבסיפור פה? הרי הגמרא לא באה לבזות את רבי יוחנן, היא באה לשבח אותו בסיפור הזה. ברור, איפה פה השבח? מי יכולה למצוא פה שבח בסיפור? יפה מאוד, מצוין. הוא לא יכול היה ללמוד למה הוא עשה עבירה שגרמה שיגנבו לו את הארנק. אין איסורים בלא חטא, הגמרא אומרת, אין כזה דבר. כל דבר מחושבן, או לפני שנה או לפני 5 שנים נשברה לך שן, זה על 20 שנה אחורה שצחקת על מישהו, אתה לא יכול לראות.
אבל לפעמים אתה רואה אפילו ילדים קטנים שעוברים כאלה איסורים, או אנשים שכל החיים שלהם עושים טוב לאנשים אחרים,
או זה, והם עוברים ישראל. טוב, אז זה באמת, השאלה שלך, שאל אותה משה רבדו, גמרא במסכת ברכות דנה בזה, הצדיק ורע לו, רשע וטוב לו, זה בדרך כלל על מבוגרים, אף אחד לא יודע מי צדיק מי רשע, אף אחד. רק השם יודע. לכן, שרואים אדם עם זקן ופאות, שבא כל יום לבית הכנסת, לומד תורה, או שאפילו נותן דרשות, אף אחד לא יודע אם הוא צדיק או רשע. רק השם יודע, אתה לא יודע מה עושה בחדרי חדרים. לכן זה לא קושייה בכלל. שרואים דתיים שסובלים, זה בכלל לא קושייה. אבל לילדים קטנים צריך הסבר, לא? כי על ילדים קטנים, אפילו אם הם חוטאים, הם לא ברי עונש. לא, אז אתם, ברור ששמעתם על העניין הזה של הגלגולים, לא? הרי ברור מפורש היום עולם המדע הוכיח בלי צל של ספק שאנשים הם כולם גלגולים, גויים, יהודים, כל אדם פה כבר היה בגוף אחר. היום מהפנטים אנשים ומדברים בשפות שהם לא מכירים בכלל, תוך כדי ההיפנוזה. תארו לכם אחת מכם היא יודעת רק עברית. הפנטים אותה היא מתחילה לדבר יידיש. היא לא יודעת אבל, היא לא, עכשיו היא לא מבינה מילה ביידיש. שואלים אותה איפה את, היא אומרת אני בגרמניה, שנת 1948-47-6, לא משנה, שנים של השואה. היא מדברת ביידיש. שהיא מתעוררת מההיפנוזה, מראים לה סרטון עכשיו, וידאו מה היה בעשר דקות האחרונות. היא מתפלה, מה אני אומרת? אני לא יודעת מה שאני אומרת. לא מבינה את עצמי. למה? זה מה שהיית בגלגול הקודם. יש לי הרצאות שלמות על גלגולים, זה לא הזמן. לכן, כשאת רואה ילד קטן, תשכחי מי זה ילד קטן. אין ילדים קטנים בעולם. כל ילד ברגע שהוא נולד הוא משה, יצחק, אברהם, ראובן, זה רוצח, זה עורך דין, זה דוקטור, זה אנס, זה תלמיד חכם, זה אחד שפגע באנשים, זה אחד שהחזיר אנשים בשאלה. כל אחד מהילדים הקטנים החמודים האלה הוא מישהו. אנחנו לא יודעים, או צדיק או רשע. למה צדיק חוזר בגלגול? יש לו עוד כמה דברים לתקן.
אז בגלגול הקדם שלו הוא לא סבל די כדי שזה
יחפר
לו בעצם?
אם הוא היה סובל די והתכפר לו, הוא כבר לא היה מתגלגל. תראו, תבינו, הסיבה שכולנו פה יושבים היום ודנים פה בעניינים ברומו של עולם, מעידה על כולנו שאנחנו, מה שנקרא באנגלית, לוזרים. כולנו לוזרים. כולנו. כל מי שבעולם הזה הוא לוזר. למה? אם הוא צריך היה לבוא אחרי מי יודע כמה גלגולים עדיין לתקן, סימן שהוא נכשל בכל הפעמים הקודמות, אז הוא לוזר. אדם שנכשל ב-100 מבחנים, יש יותר לוזר ממנו? נגיד, אדם היה פה 30 פעם ב-30 פרקי חיים שונים. כל פעם, פעם ניסו אותו ככה, פעם ככה, כל הפעמים הוא נכשל, עובדה שהוא עוד פה. מי שכבר תיקן, הוא לא צריך לבוא לעולם הזה, העולם הזה ניסיון. מה כתוב? כי מנסה השם אתכם לראות... את תשמור מצוותיו או לא? או כאשר ייסר איש את בנו, כך השם אלוקיך מייסרקה. או למה כל זה? להטיבך באחריתך, בסוף. איפה זה הסוף הזה? הרי בעולם הזה לא רואים אף אחד מקבל שכר. כן.
סליחה שנפלא, אבל ככל שיש יותר מודרניזציה, גם יותר קשה באמת לשמור את התורה. זאת אומרת, ככל שאנחנו חוזרים...
מה הפתרון? מה הפתרון? לברוח מהמודרניזציה, לברוח. זה הנקודה פה. המודרניזציה זה כמו המצב של אדם לפני איסור ייחוד. למה באו החכמים ועשו איסור ייחוד בין בחור אבק לבחורה או בין אפילו אישה נשואה? למה? כי החכמים ראו, עד לדור הזה לא היה צריך גזרות. לא היה צריך גדרות. הרי התורה אומרת, ועשו משמרת למשמרתי. המשמרת שלי יבוא יום, זה לא יספיק. צריך עוד משמרת מסביב. יש שדה מוקשיים, יש גדר אחת. לא מספיק. תעשה גדר עוד 20 מטר אחורה, שבמקרה מי שיעבור את הגדר הראשונה, הוא יראה עוד גדר, הוא יתייאש. לא מספיק גדר אחת. לכן, ברגע שגזרו את זה, זה כבר נהיה איסור מן הדין. זהו, לא מחלקים. זה מהתורה, זה מדרבנן. כל איסור דרבנן הוא איסור וחצי. הוא איסור מדרבנן והוא איסור מהתורה. שהתורה הזהירה כל יהודי לא תסור מכל אשר יאמרו לך ימין ושמאל. ומה זה מי שמליג על דברי חכמים? אני לא צריך להגיד לכם, יש רשימה שלמה של עונשים קשים שהקדוש ברוך הוא כועס מאוד שמזלזלים בחכמים. למה? אני אוהב אותם בגלל שכל החיים הם למדו בתורה שלי כמו שמאוד רציתי. הם בניי האהובים ביותר ואתה מבזה אותם ומזלזל בהם? אוי לך, ממני, לא מהם. לכן כתוב, יזהרו בגחלתם של צדיקים, של חכמים, דברים נוראים כתוב על זה, זה לא צחוק. רואים מה קרה ל-250 גדולי הדור נגד משה רבנו. 250 אנשים מסכנים, באמת הם מסכנים, חוץ מקורח עצמו, שאשתו היא בישלה את כל המרק, וקורח שהיה אדם חכם מאוד עד לאותו רגע, וגם היה צדיק ועשיר, ועד היום אומרים עשיר כקורח, נפל במלכודת, כל שאר האחרים הוא הפיל אותם בפח. מספרים שיש איזה רבי אחד, איזה אחד מהחסידים, שהוא זוכר את הגלגולים הקודמים שלו. יש אנשים בעולם, אפילו גויים, זוכרים את החיים הקודמים שלהם, מספרים איפה הם חיו, לקחו, בדקו אותם. דרוזים במיוחד, צודקת. משום מה, לא יודע למה, אבל לדרוזים יש ביניהם הרבה כאלה. אז הוא אמר שהוא זוכר שהוא היה במחלוקת של קורח ועדתו. אז שאלו אותו, בעד מי היית? הוא אומר, אני ברחתי לשדה. אמרו לו, למה ברחת לשדה? הוא אומר, אם הייתם רואים איזה כוח היה לקורח הזה כשהוא היה מדבר, לא הייתם יכולים להאמין שמשה צודק. הוא היה כזה קריזמטי. הרי משה, התורה מעידה עליו שהוא לא היה קריזמטי. אדרבה, זה היופי, שהקדוש ברוך הוא מראה לך משה כבד פה וכבד לשון, מגמגם. תארו לכם עכשיו שנשיא, ראש ממשלת ישראל עולה לנאום, כמו איך קוראים לו ההוא, שאלה ניסה לנאום באנגלית. לא, עם השפם, נו. כן, פעם בחיים שלו רצה לשחק אותה אינטליגנט, עלה, זה ניסה 20 דקות, מילה אחת, הוא לא ידע לקרוא באנגלית. תארו לכם שעכשיו המנהיג של מדינת ישראל עולה ורוצה לתת נאום, וכל מילה שנייה שלו מגמגם. הרי ככה כתוב בתורה, אנחנו לא יכולים ללכת נגד מה שכתוב בתורה. זה היופי. כל העולם כתוב בתורה, וגם בך יאמינו לעולם. זה היופי פה. אם היה קריזמטי, מבריק, עד היום היינו שואלים, אולי הוא היה כזה מבריק שערים על כולם? אבל ברגע שאתה רואה שהוא כתוב עליו כאלה דברים בתורה, מה אתה אומר? עם כל המגרעות האלה, הוא הפך למנהיג הכי גדול לשלושת הדתות. גם הנוצרים, גם המוסלמים, כולם. מוסה, מוזס, זה אותו דבר. מה זה משנה? כולם. אז מה אתה רואה? זה לא הוא, זה השם. זה מה שהשם אמר לו. מי שם פה לאדם? מי ששם פה לאדם, ישים לך גם את המילים. שהלך לדבר עם פרעה, הרי הוא ניסה להתחמק. שבוע ימים ויכוח. השם משכנע אותו שבוע ימים, עד שהסכים, הועיל בטובו, ללכת למצרים, לשכנע את פרעה, לשלח את עם ישראל. לסיכום, יש לנו עוד כמה דקות, ואני אתן לכם איזה כמה דקות לשאלות, אם יש לכם. בואו נעשה סדר כל מה שדיברנו היום. סיכום. נכון, כל אחת ואחת מאיתנו, יש לה את הניסיון היום יומי שכתוב בתורה, שבת, צניעות, כשרות, ברכות, ברכה, הכל טוב ויפה. אבל היום, כל מצב ומצב בחיים של האדם, יש בו ייחודיות. אם זה במקום העבודה שלו, אם זה בילדים שהיא מטפלת, זה לא סתם הם ולא מישהו אחר. אתה צריך לראות מה כרגע השם רוצה ממני. אם הקדוש ברוך הוא גלגל אותך להגיע למדרשייה, גם אם הקדוש ברוך הוא גלגל אותך להגיע למדרשייה בגלל שלא תכננת, את בכלל לא תכננת, פתאום מצאת את עצמך, לא היה לך איפה להיות, לא יודע, ברגע האחרון פחדת שלא יהיה לך איפה לישון, הרנטים פה יקרים, פתאום את במדרשייה. הראש שלך בכלל לא בכיוון של הדעת, יש לך עוד תוכניות, מי יודע, השם ירחם, מה את מתכנת לעשות בעתיד, אבל כרגע יש לך ניסיון ואת צריכה לעמוד בניסיון שלה. מה יהיה אחר כך? רק השם יודע. יש פה מוזיקת מכל הכיוונים, אני רואה. לא, כנראה אולי חשבו קצת לשמח את אלה שיראו את ההרצאה באינטרנט, שיהיה להם קצת אינטרטיימנט, שלא יהיה יבש. בכל מקרה, נעשה רק סיכום שיהיה ברור, נסכם. הניסיון עכשיו שגרים פה במקום הוא ככה. דבר ראשון, בין אדם לחברו בראש ובראשונה. דרך ארץ, התנהגות, עזרה לזולת, התחשבות בצרכיו של האחר. ולא רק זה, למשל, אני צריכה להיות הראשונה שרצה מי הוריד את הזבל. לא לחכות לשנייה, אני רוצה לעשות את זה, מה אכפת לי, השם נותן לי איזה שכר. אפילו שאתה לא מצווה, אין לי ציווי בתורה, עכשיו כל יום להוריד את הזבל. כל דבר ואדם, כל פעולה שאדם עושה לכבוד הקדוש ברוך הוא, יש לו איזה שכר. למשל, יש את הבקבוקים האלה. היא לוקחת את זה, אומרת לכבודך השם, לוקחת אותם, מכניסה אותם למקרר. הרוויחה שכר גדול. בעולם הבא, חברה שלה תמרוץ את השערות. איך היה לך שכל ולי לא היה לעשות את זה? את הדברים הקטנים האלה. זה הניסיון. דבר נוסף, יש עוד בעיה. לפעמים אדם חושב שהוא הצדיק הכי גדול בעולם, אז הוא מתחיל להטיף מוסר לאחרים. זה גם בעיה בין חברים. לא כל אדם מוסמך להגיד מוסר לאחרים. וגם אם באמת יש כאן מישהי, אני לא מכיר אף אחד פה, אבל גם כן אם יש מישהי שהיא ברמה רוחנית יותר גבוהה, אפילו בכמה דרגות מאחרות, יכול להיות, זה בעיה. למה? גם אם באמת היא מוסמכת מבחינת הידע שלה להטיף מוסר לאחרות, אנחנו נמצאים בדור שאנשים לא יודעים לקבל מוסר. שאנשים לא מסוגלים לקבל מוסר מחבר או מרומייט. לא מסוגלים, בגלל ההשפלה והגאווה. אבל ממישהו זר, הם מוכנים לקבל מוסר. יש לך מה להגיד לחברה, תפני למישהו הזר הזה, שהוא ייתן את המוסר. או אחד הרבנים שבא ללמד פה, או הרבניות, או אלה שמנהלו. יש מישהי שממנה אף אחד, למשל, אני בטוח שאם החברה שלך תפגע בך ככה פנים ופנים, יכאב לך מאוד. אבל אם, דוגמה, אחד מהרבניות פה תבוא אלייך בצד ותגיד לך, כשמי כך וכך, אז כבר יכאב לך פחות. כי כבר אין פה עניין של גאווה. ממנה את מוכנה לקבל. זה עניין של גאווה. למרות שאדם צריך לעבוד על הגאווה שלו, צריכים לקבל את האמת ממי שאמרה. בין בזה יהודי, בין בזה ערבי, בין בזה נאצי, בין בזה בלעם. מביאים חזל ראיות מבלעם. מה אתה מביא לי מבלעם ראיות? אין אנשים יותר אגונים ממנו מהפרא האדם הזה להביא מראיות. מה זה זה? מה? למה? רוצים ללמד אותך, האמת היא האמת, בלי קשר מי אמר אותה. בגלל שעכשיו הוא איזה אדם מופקר ויגיד איזה משפט מהתורה, אז מהיום ועלה מה נגיד? שזה כבר לא, זה כבר לא בתורה בגלל שאמר אותה אותו אידיוט? מה פתאום? זו האמת. זה שהמופקר אמר את זה. נו, פעם בחיים הוא אמר דבר אמת. לכן צריך לקבל את האמת מכל אדם, וזה עניין של גאווה. מי שיש לו גאווה, הוא לא מסוגל לקבל מוסר. אדם חייב לרדוף אחרי מי שאומר לו את האמת, לא שמי שמפרגן לו ומשבח אותו כל הזמן. מזה לא יצא לך תועלת, הוא ישאיר אותך במצבך 100 שנים. אתה צריך לרדוף אחרי אנשים שנותנים לך סתירה ואומרים לך תתעורר, אתה בחושך. אמרתי פעם, הרמח"ל אומר יש שתי סוגי אנשים, אחד בחושך והשני בחושך. אז למה שניהם בחושך? כי אחד גילה שהוא בחושך. תזכרו תמיד את הדוגמה הזאת. אחד סוף סוף גילה שהוא בחושך. אני קנאי, אני גאפתן, אני כעסן, אני חזיר, אני אגואיסט, אני עצלן, אני קמצן, אני רק רע יש בי. מתי אני תורר אם לא עכשיו? הגאון מבינה אמר, תיקון המיון זה כל האדם. מה יעזור לי לדעת את כל הספרים בעל פה או לקרוא 100 ספרי תהילים בשנה אם אני נשאר אותו פרא אדם? מה יעזור לי אם אני כפוי טובה למשל? ראינו לאורך כל התורה אנשים גדולים, ענקים, הקדוש ברוך הוא שם עליהם איקס לנצח בגלל שהם היו כפויי טובה. כפוי טובה לא ייקון לנגד עיניי. יש שניים שזה הגרוע מכל, גאוותן וכפוי טובה. אם יש לך את המידות האלה אתה מצב נורא, אתה חייב ממש להזדעזע מהר, להתעורר, להתעורר מהר מאוד. למה? גאוותן, הרמב״ם כותב כל המידות, האדם צריך לבחור את הממוצע. גאווה, אין לזה גרם של מקום, יברח לקצה הכי רחוק. הרמב״ם שהוא נגד קיצוניות, שימו לב, הוא כותב מפורש, בהלכות דעות, כל המידות יבחר האדם בדרך האמצע, מלבד הגאווה. פה, תברח מזה כמו מאש, תברח, אפילו שאת עשית. מי בישל את ההוגה? מי יפה את ההוגה הנפלאה הזאת? לא תקפצי, תגידי אני. מי עשה את הקפה הטעים הזה? אל תגידי אני. הפוך, שתקי, שיחשבו שזו חברה שלך, מה את רוצה? הרווחת פי 100. הכל אצלנו הפוך. רוצים מהר לקבל את הכבוד עכשיו. תברח מהכבוד, תן לאחר שיקח את הכבוד, מה אכפת לך? אתה תקבל פי 1,000 יותר, מה? עשית מעשה קטן, יש לך שכר קטן. עכשיו ששאלו מי עשה את הדבר היפה הזה, שתקת. השכר שלך קפץ פי 1,000. פי 1,000. למרות שבוער לך בפנים, אתה מת להגיד אני. אני, זה בזכותי, אני, לא משנה. נקודה, שורה תחתונה, רבותיי, באמת, אני אומר לכם, כדאי לכם לקבל את המוסר הזה לבנייה, אני לא אומר לכם מוסר, אני אומר לעצמי, ואם אתם תשמעו על הדרך, הרווחנו. תזכרו, כל הזמן אתה צריך לדעת מי עושה למענך טובה, מי מתחשב בך, מי הסיע אותך, מי נתן לך טרמפ, מי סידר לך איפה להיות שבת, מי משלם פה את החשמל, מי קונה פה את האוכל, מי שומע את הצרות שלך כשיש לך צרות. איך יעלה על הדעת שתעלה בדעתך אי פעם לכפור באנשים שרק כל כך רוצים למענך? וגם, ממש שורה אחרונה, וגם, הרבה פעמים קורה שאדם שהוא מעליך, זאת אומרת יש לו סמכות, הוא המנהל, הוא המארגן, לא יודע, הוא הרב שמלמד פה, לא יודע מה, הוא אמר משהו שפגע בך, הוא עשה פעולה שלא מוצאת חן בעיניך, תמיד אתה חייב לזכור מאיפה זה נובע. האם זה נובע משנאתו של אותו אדם אליי או מאהבתו? גם הורים עושים טעויות לילדים שלהם. הבטיחו משהו ולא קיימו, רצו לתת טוב, בסוף יצא תפל. הבטיחו, אני יודע מה, אני אקח אותך לשם, יש שם פיצה, בסוף לא היה פיצה, הילד בוכה, הבטחת, נו, קוראים כאלה דברים. אתה תמיד צריך לחשוב, התכוונת טוב, בשבילי זה טוב. לא משנה מה יצא, אנחנו לא מלאכים.
התכוונת טוב, אני מקבל את זה באהבה, בסדר, זה לא משנה. אני כמה פעמים קרה לי, למשל, יום אחד, היה סופת שלגים גדולה מאוד. ויש איזה אחד במונצי שהוא בן אדם צדיק, הוא עוזר, יש לו טרקטור, הוא בא עם הטרקטור, הוא מנקה את הדרייבווי, הוא לא רוצה כסף אפילו. הוא בא לרב הדרת, הוא ניקה לו את הדרייבווי, הרב הדרת אמר לו, תלך אצל יוסף מזרחי, הנה זה פה 50 מטר מפה, תנקה גם שם את השלג. הוא הופיע אצלי הביתה, ניקה לי את כל הדרייבווי. רק מה, כיוון שהיה הרמות של שלג, אתם מכירים את הצינורות האלה שיוצאים מהאדמה? אי אפשר לראות אותן, הם בולטים מהאדמה. שעבר לי את כל הצינורות. עשה לי נזק של מי יודע כמה, $1,000, לא יודע כמה. לך עכשיו תחפור, תעשה בורות, תוציא את זה, תתקן את זה, תחתור. בסדר. באתי, כאב לי אמנם על הנזק, אבל אמרתי, אני לא אגיד לו מילה אדם, הוא לא יודע. איך אני יכול להגיד לו? בן אדם בא לנקות, לעשות לי טובה. קודם כל חסך לי, אני יודע, $50 על הניקיון, אם הייתי צריך להביא איזה גוי. והבן אדם בא בלי שיבקשו ממנו, אפילו לא התקשר להגיד לי, ניקיתי לך. כאילו בעילום שם. אפשר לבוא ולהגיד לו משהו רע? זה הנקודה. מה הבן אדם רצה? לא משנה מה יצא. זה מה שיצא, זה השם גלגל את הנזק. אם לא היה מגיע לי, לא היה קורה לי $1,000 האלה, ההפסד. השם, הוא עשה מצווה ולא בשמיים, נחשב 100% מצווה. ואני הייתי צריך להפסיד, הפסדתי, אם לא הייתי צריך להפסיד, או שהשם היה שולח לי בדלת אחורית, באיזה משהו לא צפוי, או שפשוט זה לא היה קורה. הוא היה מזיז את הטרקטור חצי מטר ימינה, אז הוא היה מפספס את הצינור. זהו זה, אותו דבר פה. עשו משהו, פגעו בך, ניסו, רוצים למענך, מה, בשביל מה כל המקום הזה קיים? בשביל מה? מי צריך את הכאב ראש? מי? בכלל, אני היום מסתכל 14 שנה אחורה, להתעסק עם בעלי תשובה, להתחיל איתם מאפס, יש כל כך הרבה עבודה, ולפעמים אתה נכשל, לפעמים אתה עובד כמה חודשים, נראה שזה מצליח, פתאום ברגע אחד אתה מקבל טלפון, הכל הלך, איזו עוגמת נפש, ולפעמים עוד בסוף אתה שומע שהבנם הזה יש לו תלונות נגדך, ועוד הוא כועס עליך, ועוד אתה חייב לו, ובגללך הוא לא ישתדך, כל מיני דברים כאלה, אתה אומר לעצמך, בונו של עולם, אני כבר אין לי כוח לזה. זהו הנקודה שאנשים צריכים לדעת, כי בסופו של דבר מישהו כפוי טובה, אלה שעשו לו את הטובה בסוף יום אחד יתייאשו בגללו ויפסיקו, ואז כל הטובה שתימנע מכל האחרים על הראש שלו. זה הנקודה. לכן הקדוש ברוך הוא אמר, עמון ומואב לעולם לא יכולים להתגייר. מה עשו? ראיתם מה עשו? מי יודעת מה עשו? מה האבון שלהם? מילא היית אומר, רצחו אותנו, שמו אותנו בתנורים כמו הנאצים או כמו המצרים. בסדר, אני מבין. מה עשו? אברהם הציל את לוט. אחרי כמה דורות מלוט יצא שני עמים מהבנות שלו, עמון ומואב. כיוון שסבא של סבא של סבא של סבא של היהודים הציל את הסבא של סבא של העם הזה שנקרא לוט, עמון, מואב, והם לא נתנו לנו מים ולחם. דולר. דולר. זהו. תחשבו, אם היום ישראל עכשיו היה אומר במדבר באיזה ערב הסעודית. והערב הסעודית היו יכולים להביא לנו פח של מים לכל יהודי, לכל משפחה, וכיכר לחם. כמה זה? $2? דולר? נגיד לא נתנו. בסדר, לא נתנו. בשביל זה אתה מונע מהם להתגייר? אתה יודע מה זה? איזה עונש זה? אם גוי עכשיו יבוא אחד עמוני, היום כבר לא יודעים מי זה עמון ומואב. נאמר שהיום היינו יודעים מי זה עמוני. עמוני רוצה להתגייר, לא מגיירים אותו. צורח, בוכה, לא רוצה למות גוי. רוצה חיי נצח, רוצה עם ישראל, מה זה? לא, גזרה עליכם לעולם. למה? לא הבאתם $2. אתם לא מכירים טוב. אם הם ככה, שהם גויים בכלל, מה הם מבינים מהכרת הטוב? מה יהיה איתנו? מה יהיה איתנו?
רגע, אז לא קשור לנושא, אז למה מגיירים היום? לא
יודעים לזה מה. בגלל שהם בטלים ברוב. הכל הולך בתורה לפי שיש תערובות, המיעוט בטל ברוב. אותו דבר בקשרויות, אותו דבר בכל מיני דברים. תדעו לכם, אנחנו אומרים ברכת המזון, נכון? כמה זמן לוקח ברכת המזון? נגיד 3-4 דקות, בסדר? באמת, אם תחשבו רגע, אתם רואים עכשיו, נאמר, הגישו לכם פה עכשיו חתיכת לחם, לא יודע, ופל, בסדר? מה זה הוואפל הזה? נאמר 10 סנט. עכשיו אתה מברך ברכת המזון על איזה פרוסת לחם שעלתה 2 סנט, לא יודע כמה. אתה מברך, אתה אומר הרבה שבחים וזה. עכשיו באמת, אם היית חושב על פרוסה או 2 פרוסות לחם שאתה מקבל כל יום, כל יום, אם היית צריך להודות לכל האנשים שתרחו בפרוסת לחם הזאת, לא היית גומר שנה את הרשימה. שנה, ברכת המזון הייתה צריכה להיות שנה מינימום על פרוסת לחם אחת. למה? היית צריך להודות לחקלאים ששתלו את החיטה, לאלה שהשקו, לאלה שקצרו, לאלה שהמיסו את הסקים, לאלה שהמיסו את זה על המסעית, לחברה שיצרה את המסעית, לחברה שיצרה את הצמיגים, לאלה שיצרו את ההגה, את השעונים, לנהג, לזה שעשה את הבגדים של הנהג, השעונים, מיליארדים של אנשים מעורבים בפרוסת לחם מסכנה. מה עשה לך הקדוש ברוך הוא? אמר, תשמע, זה לא מציאותי. חיים שלך רק על הפרוסה אחת, היית צריך 70 שנה להודות. תודה לי, נחשב כאילו הודית לכולם. ואכלת וסבעת וברכת את השם אלוקיך. זה הכל. נחשב, אתה הולך משלם טול, גונבים ממך כל יום 9 דולר. אתה עובר בטול. מה אתה אומר להם? Thank you. מה אתה אומר לו? Thank you. הוא ברשות השודדים, מה? הוא נציג של השודדים, גנבים, גונבים כספים, אנשים, אין להם ברירה, שמו לך מחסום, ככה היה בזמן השודדים, בסדום, היו שמים טולים. סדום והמורה המציאו את הטולים, שיהיה ברור. המקור, סדום, סדום, בסדום המציאו את הדבר הזה שנקרא טול. כן, היו שים טול על הגשר, ומי שהיה עובר מתחת לגשר נרטב עם הגמלים, היו שמים משטרה בצד השני ולוקחים לו פי 7 מהטול. נאמר, אם הטול היה 10 דולר על הגשר, אז אנשים לא רצו לשלם טול. המזל שלי שפה כולם קמצנים, אף אחד לא נכנס לטאנל, אם לא הייתי מגיע מחר, איזה טראפיק היה. אמרתי, אני עשה דרך הטאנל, ריק. אוטו אחד לא היה לפניי, נסעתי ריק הטאנל, מיליונים של מכוניות, בשביל לחסור 4 דולר רוצים. מה אני אומר? אותו דבר ש... אבל פה, בסוף, לא מחכים להם ולוקחים להם פי 7. שם הם היו עושים ככה לאנשים. בכל אופן, אתה אומר לו תודה, למה לא תגיד תודה להשם? למה לא תגיד לאלה שעוזרים לך באמת? כי לאלה התרגלת. אדם מתרגל, אז זה כבר לא נס בשבילו. זה כלום, ומה, מגיע לי, חייבים לי. חייבים לי, מה אתה רוצה, מה? לא חייבים לך כלום, מה? לא חייבים לך. רק כשאדם מפסיד מה שיש לו לצערנו מתחיל להאריך. כל עוד יש לו את זה, באנגלית קוראים לזה you take it for granted. Take it for granted. אחרי שאיבדת את זה, בדיוק. עכשיו אני אתן 2 דקות לשאלות, כי אני חייב לרוץ. כן.
אני חוזרת ברשותך לסיפור שסיפרת עם השכנה.
כן.
והזיווג שלה.
כן.
אז אנחנו יודעים ש-40 יום כשהולד...
לפני היווצרות הוולד.
אז כן, אז יוצאת בת קול ואומרת זלוני ל...
נכון.
אז בעצם ה5 שנים האלה שהיא תתרגל על השכנה, זה אולי כאילו כי לא היה עיתוי המתאים...
אמרתי, אני לא יודע אם שמת לב, אמרתי, אחרי שקרו הדברים, צריכים להאמין שכך היה רצון השם. אבל גם היטלר עשה את רצון השם. הרי השם גזר על היהודים מוות. אם לא היה מגיע להם מוות, הוא לא היה מצליח להרוג אותם. אז בוא ניתן לו פרס, אולי ניתן לו פרס נובל לשלום. אז ברור, למה הוא נענש? כי הוא בחר להרוג. והשם רצה שיהרגו, והשם הלביש את העורב עם הזרזיר ביחד. הבנת איך זה עובד? שאחד רצה לרצוח את ראש הממשלה, הוא בחר לרצוח. אם לא היה מגיע לו, הוא היה נכשל במזימתו. כיוון שהגיע לו באותה שנה, מוות, השם זימן שהמזימה שלו תצליח. אלה דברים עמוקים.
אבל הוא שם פה את השנאה הזאת, על היהודים שהם יהרגו אותו.
אנחנו נדבר על זה בהרצאה אחרת. העניינים האלה של בחירה, דרך אגב, אני לא יודע אם יש לכם גישה, אבל מי שמכם בעבודה או מה שיש לה גישה, אתם יכולים לראות הרצאות באינטרנט, להוריד את זה על דיסקים. יש שם כמעט 300 הרצאות. תודה רבה, לילה טוב.